כל הלשון, כל התורה, בכל מקום.
הקדוש ברוך הוא מימינו, והחזירו לאחור אירוב, שנאמר, איש עם אוכו ימינו, מפני אויב. ואוי סושו, נכנסו אויבים לאכול ושורפו. וכיוון שנשרף, אומר הקדוש ברוך הוא, שוב אין לי מוישה בורץ, עשה לשכינו עושה ממנו וללם חוי מיורי אישוין. ובאוי סושו, אוי והקדוש ברוך הוא בוי חבוי נרוי לי, מה עשיתי? ישרתי שכינו עושה למטו בשביל ישראל ועכשיו שחוטו, חזרתי למקוי מיורי אישוין. ממשיך המדרש ומסיים ואומר, אומר הקדוש ברוך הוא למלוכי השורס, בואו ונלך אני ואתם ונראה בבייסי מה עושו האויבים בוי. מיד הולך הקדוש ברוך הוא במלוכי השורס ועיר מילפונו, מקיבה שרואה הקדוש ברוך הוא בייס המקדוש שומע בבדה, זהו בייסי, היי וזהו מנוחוסי, שכאן אויבים, שבו אויבים ועושו כאן ועושו בי כרצוי נום. באוי סושו יעקוד ישבורך ובוי חרוי מר, אוי לי על בייסי, בונה איכן אתם, כהנה איכן אתם, אוהבה איכן אתם, מה אעשה לכם, התראיתי בכם, ולא חזרתם בתשובה, אמרה הקדוש ברוך הוא לירמיה, אני דומה היום לאדם שאוי אלוהי בן יחידי, ועושה אלוהי חופו ומת, בתוי חופו סוי, ואין לך כאב, לא עליי ולא על בוני, לך! וקרא לאברום, ליצחוק, ליעקב, ומוישה מקבריהם, שהם יודעים לבכות. זה המדרש של ישעיהו. אבל ירמיהו הנביא אומר בפרק י"ג, שימו והאזינו, אל תגבור כי השם דיבר. אל תהיו כבי לב, אומר המצודס דוד, כי השם דיבר. תנו להשם אלוהיכם כבוד, תנו להשם אלוהיכם, יקנו עצמכם לפונו בטרם יחשיך, עד שלא יחשיך עליכם האור היום בעבור מרבית הצרות, ובטרם יתנפו רגליכם על אורי נשף, היי וטרם יתנפו רגליכם באבני מכשול, כשתלכו בגולה על הרי חושך וקיביתם לאור, אתם מצפים לאור, אין אור, אין אור, וסורו לצל מובץ ושיט לערוב אופל, היי אם לא תשמעו אור, אם לא תקבלו אמוריי, היי במזה התוצאה תהיה במסבור, אם תבכה נפשי מפני גיבו, אם לא תשמעו או אם לא תקבלו אמוריי, הנה תבכה נפשי במסתורים, היי כי רואה אני הרעה מוצאת אתכם מפני גיבו, מפני הגאווה שיש בכם, ולא טובו להכניע אל המור וקוי ודמו ודומו יתיל בה, ותרד איניתי בו כי נשמורי דרשם, ותרד איניתי בו מהמצודס דובי בנו שנשמורי דרשם, מי זה עדר השם עם ישראל, המריצוי וצורוי ניורותוי. הגמורה בחגיגה, היי עמוד ב' אומרת המסתורים טיף כנפשי על מפני גיבו, אומרת הגימורה בחגיגה, יש שני חלקים בצער של חובן הבייס. חלק אחד משתתף בצער של הקודש ברוך הוא על הקימו הבא שלהכניס לבן לחופה ורחמונה ליצנן, אומר הקודש ברוך הוא, והבן מקבל דום לב מתחת לחופה. זוהי ההרגשה שלי בפי שבו, אומר הריבוני שלו, אילון צער השכינה. אבל החלק השני זה צער של ישראל, הצער שלנו. במסתורים תפקד נפשי מפני גיבו, אמרת הגימורה בחגיגה, מוקוין, יש לו אלה הקודש ברוך הוא, ומסתורים שמה, יש לו מקום שנקרא מסתרים ששם הוא בוכה, על הגלות, על החורבן, מה זה מפני גיבו? אומרת הגימור, לא כמו שראינו במצוות הסדובי, הגימור אומרת משהו אחר, מפני גיבו, והקודש ברוך הוא בוכה מפני גיבו, מה זה? אומר רב שמואל בר יצחוק, מפני גבוסון של ישראל, שנתלו מהם ונתלו לגויים. היי, והדבר השני רב שוב, הנחמני אומר, מפני גבוסו של מלכוס שומיים. אומר הרב חנניה, שהולך לרב שח, זה רוצה לקריב אוכל. למה אתה לא אוכל בשמונה בבוקר? הוא רואה את השעה שמונה, הוא לא נוגע בארוחת בוקר, הוא מחכה לשמונה וחצי, לתשע. תעלומה. אחרי תקופה ארוכה הוא אומר לרב צ'ולק, איך אני יכול לאכול חביתות בשמונה בבוקר, שמיליון ילדים בארץ ישראל הולכים לבתי ספר, בלי ציציס, בלי מוידענים, בלי קרישווה, בלי גמילה יהודית. שאני אוכל חמיתות. היי, צער השכינה, מפני גיבו. הדבר השני זה גאוותן של ישראל שנשחקה, והם רומסים אותם. מי שלומד תורה הוא עבריין, כלעשר, בחורים, אברכים, עבריינים, פלילים, לכלא. איזה צער השכינה. איזה מיזרי כבוי לעשות לשפוך ובכל התוירה לכבוד עם ישראל, זה לרמוס את התוירה עם הרגל, לדרוס על התורה לגמרה ולדרוס האברכים ולדרוס את הבחורים. על זה הקודש ברוך הוא בוכה במסתורים. עכשיו אנחנו פה והקודש ברוך הוא למעלה בוכים ביחד. סיפרו לי, אני לא מכיר אותו, שיש ראש השינה בוושינגטון, רבנו לופניאנסקי. הוא סידר חופה בקידושין, לפני החופה, כתב תקסובה לבחור בישיבה שלו בארצות הברית, בחור יתום, בחור נפלא, בן עליה, שהראשים גומר, הילדים חותמים, והחתן צריך לבוש את הקיטל, אז הקיטל היה מזה חדר שם, אז הראשים נכנס איתו לראות שהוא לובש את הקיטל ולשים לו את האפר על הראש. הראש השיב לסוגר את הדלת, הוא רק סוגר את הדלת, והבחור נופל על הכתפיים של הראש השיב ומתייפח בלי שליטה. הוא אומר, הכל נמצא פה, כל האוכל, כל הארוחים, כולם נמצאים, אבל מי כאן חוסר מנסים, ואבא לא פה, אבא שלי לא פה. אבא שלי לא פה, איך אני יכול לגשת לחופה? הקודש ברוך הוא מצפה שנתגעגע אליו. איזה פרצוף ונצורה יש? שאבא נמצא בסן פאולו, 20 שעות טיסה, הוא לא יכול להגיע לארץ, יש לו צער, הוא לא יכול, אני רק יגיע לנתב"ג, ישימו אותו בכלא. המשפחה שלו פה, הילדים שלו פה, הוא לא יכול להגיע. נכון, אבל הוא שומח כל ראש חודש לכסף ונכנס. איזה שולחן שבת, איזה חינוך, איזה ילדים, איזה דור שאבא שם, הילדים פה. זה לא שייך ככה, זה לא תקין. הקודש ברוך שמתגלגל אליו, כמו שהוא מתגלגל אלינו. הוא מייחש גם הילדים, גם ילדים, גם אנחנו, נרגיש קצת, נרגיש קצת את השכינה בגולוס, את הצער שיש לו. הוא רוצה שנדע שמקום של אבא זה ליד השולחן, והמקום של הילדים זה ליד אבא שלהם. יש לי בחור בישיבה, רק אתמול לא התמודדתי. בחור מתוק, בחור טוב, בחור צדיק, כמה בעיות יש לילד הזה, לבחור הזה, אצלנו בכפר גנים. כל מכלול הבעיות יש לבחור הזה, הכל, הכל. בעיות של בריאות, בעיות של חברה, בעיות עם חבוסס. כל כך הרבה בעיות, כל הסוגים, כל המקום מתנקז אליו. אבל התשובה הוא להשם בכלל. זה לא מאה בעיות, זה הכל בעיה אחת כשהוא היה ילד. אבא שלו ברח והשאיר הפינה שלו הגונה. זה לא מאה בעיות, זה בעיה אחת. זה בעיה אחת שיש לו, חסר לו משהו בנפש. אבא לא פה. אבא לא פה, אבא ברח. אמא הגונה, נשפיע על האמא. נשפיע על האמא, אין לו לא אבא, יש לו אבא ויש לו אמא, ואין לו אבא ואין לו אמא, לחמש שנים הוא לא יצא מהישיבה, אין לו לאן ללכת, רק לא, ולרבנים, אין לו בית, הישיבה זה הבית שלו, זה המצב שלנו, אנחנו חושבים כל כך הרבה בעיות, רק בשלוש שנים האחרונות, רבבות רקטות, רבבות טילים על הארץ, והאסון שהיה פה בבית שמש, מצער גידול פונים ובעיות של חינוך שידוכים מאות בנות מצפות ובנים אחרים מבוגרים מצפים לישוע החברות מסתובבות עם עגלות ועדיין מחכים לישוע התחייבויות הגדולות לשידוכים וזה לא קל מאות אלפי שקלים פרנסה, רפואה, בריאות, בעיות רוחניות, וכל הצרות של ההייטק, והאינטרנט, עם כל הקומה של כלל ישראל, וכל הבעיות הרוחניות שיש לנו, וכלסר, הכל זה בעיה אחת, הכל זה בעיה אחת של בית המקדש. כי כשהיה בהזדמנים קדוש היינו כקומו לרעים אוי כקומו לרעים נפשי כמו אמא שמחזיקה את התינוק על היד הוא רגוע, הוא שלם, הוא מסודר, לא חסר לו כלום למה יש קשר מוחלט עם הידיים שלי אמא שאלו את החזון איש הרי והיא כנגן המנגן נבואה זו הולך עם שמחה נבואה רוח הקודש שלך עם שמחה אז איך ירמיהו הנביא את הנבואות הכי קשות בעולם ואיכו שקראנו עכשיו איך זה מסתדר הרי אין נבואה בלי שמחה שמעתי שנה חזון איש יש בכי ויש בכי הבכי שאנחנו בוכים עכשיו כאן בבית שמש ובכל העולם היהודי עכשיו הרגעים האלו זה לא בכי של ייאוש זה לא בכי של אובדן זה לא בכי של שואה זה בכי של כאב מתוך תקווה זה בכי של ציפייה זה בכי של קנקויים של ילדים שמתגעגעים לאבא שלהם שאבא שלהם לא פה לא שנה ולא שנתיים ולא 20 שנה 1998 שנים שאנחנו פה ואבא מסתתר תסתכלו לא לבד אבל לא ביחד אתם לא רואים אותי בסתר פונים אחד מהקינות שהכי מסמלות את מי שבור. אלי ציון ואור כמו אישו צומת רמות לרחם רחמון המצלן פגע פה נורא שלושה חודשים אחרי החתונה חצי שנה הוא היה צמח עד שהוא נפטר וקלתי סיפרה הרבה לבן שלי ביומות היא מכירה אותה אשתו לא חיפשה את הבגדים שלו כדי להריח אותו היא לא מחפשת את החומצות של שיר את הבגדים להריח אותו היא לא רצה לשמוע שידוכים אותה שלא נפטר היא אמרה שהיא חומש סוגלת הקושי הכי גדול זה פרידה זה הכאב שלנו וחיפשו לו חגו לסך על בן מרורהו שלא ידע מלך הרי אומר
יש מישהו?
שלא ידע מלך אומר לכל זמן ועת לכל חפץ תחס השומיים עת לבכות ועת לשחוק עת צחוקים ועת רקוד על מה זה הולך אז זה פשוט עת לבכות ועת לצחוק מתי צחוקים מתי בוכים על הנה פשוטה שלא עלינו נפטר מישהו שהיו פה לוויות בבית שמש לא רק פה בחרו כל העולם היהודי גם אנחנו בחינו בבני בועד ובכל העולם היהודי בעת לצחוק של סמכים חתם לקלה בעת ספון בעת רקוד שמספידים את האבלים את הנרצחים בעת נרקוד בשמחה סחוס וקל אבל רשי מסביר משהו אחר אומר רשי על המקום עת לבכות עת לבכות בתשעה באב ועת לשחוק ועושים לא בואי שנמר עושים עולס חוי קפינו אז מה לבכות זה בתשעה באב לכל הפחות יש צדיקים שכל השנה בוכים בואו מתיקו חצוי חיית שחיתם בקולוס לכל השנה אבל גם מי שלא זוכר לזה לכל הפחות עכשיו אומר רשי ומשלעים מהמלך זה הזמן הוא רבי בספר כוזרי, רבי יהודה הלוי כותב במאמר אי, בירושלים, אמנם תיבנה, אמנם תיבנה. מתי? מתי? כשיכספו לישראל בתכליס הכויסף, עד שיכולנו אבונהו ואבורו. כלומר אומר רב יהודה הלוי, מזמין לו שיבנה, מתי? מתי? כשכלל ישראל ירצו שהוא ייבנה. ממשיך רב יהודה הלוי ושואל, מה זאת אומרת כשירצו שיבנה? כולנו רוצים, כולנו מתפללים, הוא אומר שלוש פעמים ביום, ותחז לנו עינינו, ושוכו לציון מרחמים. ותרץ רב יהודה הלוי, נויר הנוי רועס, פחד פחדים. הוא אומר, זה לא כיסופים אמיתיים. אמר, זה שכינוסי לציון, וכן שער התפילות, אני מצטט, אילולי נקרא כתוב, נאמרות על ידינו כצפצוף הזרזיר. לא חושבים על הנאמר, אומרים רגלים, אבל איפה הלב? איפה הרגש? איפה החשיבה? שנרגיש באמת, שיחרב לנו, שנתגעגע, שנתגעגע, שנתגעגע לריבוי שלא ילו. אז משיח יבוא, אומר המאירי, אומר המאירי, כל שנוהג, עכשיו בציפיסו לישוע, כל שנוהג ביום זה, הוא דבר על פי שבו, נוירו, נוירו, מילים של המאירי, כל שנוהג ביום זה, דרך מצוו, מלומדו, דרך מצווה מלומדו, ולא נותן לב להתאבל על ירושלים, אלוהי זוהי חבר אויה בשמחו, סול לא ירון לא ירועס. לא מדברים פה מישהו, אנחנו מתל אביב, מדברים יהודי שיושב על הרצפה ושמע איכו ואמר כימס, והולך בלי נעליים, ושבר על כל העינויים, וצם. אבל אומר המאירים, ביום הזה אתה עושה את הכל. אתה עושה את הכל. אבל עכשיו כיום, כתמוה, כתמוה לחלו, ביום צמים. ואני דתי ודתיים צמים ביום הזה. מלומדו, הוא לא נותן לב. איפה הלב? לא רק הפה. שהפה סגור, איפה הלב? שהלב לא יהיה סגור, ולא נותן לב להתאפל על ירושלים, אינו איזוי חבר אויה בשמחו, סון אירון לא ירועס. בתף ראש המחבר, ארי עלה מבבל, אחד משלושת תלמידי רב ישראל סלנטר הבכירים, רב נפתולי אמסטרדם, מגיע לירושלים. הוא מגיע לרב, למורה דאסרה, רב שמואל סלנטר. הוא אומר לו, הרב חינך אותנו. רב ישראל סלנטר חינך אותנו שיהודי צריך שיהיה לו רב. יהודי צריך שיהיה לו רב. יהודי צריך שיהיה לו רב, שיהיה לו רבה, שיהיה לו אדמור. עם מישהו שהוא מתבטל אליו, מתייעץ איתו, והרבא נפטר, אין לי רבא, האם כבודו מוכן שאני אהיה תלמיד שלו? אומר רב נפתולי אמסטרדם לרב שמואל סלנט, הוא מחייך ואומר, לא, מה פתאום, אתה גם יותר מבוגר ממני, גם יותר תלמיד חכם ממני, אם אתה היית נגיע כמה שנים קודם, אתה היית יושב כאן על הכיסא במקומי, אבל מה אפשר לעשות שאני הקדמתי אותך? אבל תלך לעיר העתיקה, לבוטה מחסה. שם יש את ההרי הגדול, ובסף חיים זוננפל. הוא אומר שיעור לבליבטים, בין מינכן למיירים, שיעור משניות. תשב שם. עד שהוא יחדש לך דבר חידוש אחד בהלוכה, באותו רגע, שהוא חידש לך חידוש אחד, יש לך רבי. יותר אתה לא צריך לשבת שם בשיעור. רבי אליהו מרדכי אייזנשטיין, הגבאי של רבי שמואל סלנט, הוא אומר, רבי, מה אתה שולח אותו שם לשבת עם בעלי בכי לשיעור משנה? הוא הרי ספר תורה. לשעס פעם בירושלמי מהלך, מה, יחדשו לו שם משום משנייס, הוא יצטרך לשבת שם 100 שנה. אבל כשהרב אומר עושים, ואם המורה ואז ואמר לערב נפתולי אמסטרדם, תלך לשיעור של בלבטים, שיעור משניות ברובע, אז הוא הולך ומתיישב. יום אחד, רבי שמחה עם זוננפלד, בפרק י"ב בסנהדרין, מקריא את השם הזה נמצא בפירוש המשנייס לרמב״ם, י"ג עיקרי האמונה, הנוסח של הרמב״ם נמצא שם, הוא מקריא, כשהוא מגיע לעיקר י"ב, רבי שמחה מזוננפלד, אני מאמין באמונו שלמו, בפי עשה מושיח, ואף על פי שיסמא, ואף על פי שיסמא, עם כל זה אחר כלוי, בכל יום שיהוי. מזכירי ויוסף חיים זוננפלד דברי חז"ל בצדיק זין בסנהדרין. שלושה דברים באים בהיסח הדעת: הקרב, מציאה ומלך המשיח. באים בהפתעה, פתאום יום יהיה לכל העולם. בלי זה החזור ובלי זה הקדמות, פתאום משיח פה. כאמר נפתולי אמסטרדם, ואומר אם הוא יכול לשאול שאלה את הרבי. הוא אומר לו כן. הוא אומר, את החז"ל הזה אני מכיר. הרי אני כבן 70 שנה ומעולם לא הבנתי את החז"ל הזה. איך אפשר להאמין שמשיח יבוא בפתאומיות כמו הקרב? הרי כל יום וכל היום אנחנו מצפים, מחכים למשיח, מתפללים על זה כל יום וכל היום. אז איך פתאום הוא יבוא בהפתעה? מה זה, זה מציע שאני רוצה לרחוב איזה 100 דולר? כל היום מתפללים, כל היום אנחנו מאמינים ומקווים. שאלה שמתאימה לכזה גאון וצדיק, אבל על המקום הוא אומר לו, על המקום, בשליפה. אומר לו רבי שמחה עם זוננפלד, בוא נתאר לעצמנו, אנחנו עכשיו נמצאים סתם ביום של חול, ברובע כאן בבוטה מחסיה, בשיעור, בשניי, אז פתאום מישהו נכנס מבחוץ, אומר רבו ישי, אני מבקש מחילה מהרב, אבל שכולם יצאו החוצה. להביש את הכובעים, לצאת החוצה. משיח בחוץ. לצאת לקבל אותו. הוא בחוץ, נו תצאו, תצאו לקבל אותו. מה תהיה התגובה הספונטנית של רוב האנשים, לא של כולם, של רבי שמחה עם זוננפלד? מה תהיה התגובה המיידית של רוב האנשים כשמישהו דופק בדלת, לא דופק, סליחה, פותח את הדלת, ואומר לצאת החוצה, משיח בחוץ. וכל אחד יחשב על עצמו, הרגע, אנחנו נמצאים פה באמצע רושם, ולא התייאשנו. ריבוי אנחנו לא מתייאשים, מחכים כל רגע להפתעה, שפתאום שידליק את האור ויגיד לרבו ישראל, ומבקשים סליחה מהרב שייש, כולם החוצה, משיח בחוץ. מה תהיה התגובה? אמר רבי יוסף חיים זוננפלד, התגובה של רוב האנשים ישימו יד על הלב ויגידו, באמת? באמת? הפחות חכמים עוד יגידו, אני לא מאמין. יש כאלה שהתביישו להגיד את הבאמת הזה, יחשבו, אבל יש כאלה שהם יגידו את זה. מה זה באמת? מה זה באמת? אמר רבי שמחה, אם אנשים מחכים, אני לא יודע איפה זה כאן בבית שמש, אני לא כל כך מכיר, אבל אני עובר עם האוטו במוצאי שבת ליד קוקה קולה. אני רואה שם אנשים, אנשים מטח, מחכים במוצאי שבת לאוטובוסים, ומחכים ומחכים, וכדרכם בקודש לפעמים מדלגים קווים, ואבא מחזיק את הילד על הידיים, כמה רגליים מתפוצצות לו. ועוד הוא צריך להגיע כבר לפני חצי שעה, כנראה דלגו איזה קו, וכל הם צורכים ומחכים, ופתאום איזה ילד אומר, או, סוף סוף, אני רואה אותו מגיע מרחוק, אני מזהה את המספר. גם שם נגיד, באמת? נשים יד עליי, אני לא מאמין שהוא בא. מה לא מאמין? הרגל שלך מתפוצצות כבר, שלושת רבעי שעה. מה לא מאמין? תגיד, באמת? מזמן היה צריך להגיע? כשהסבא וסבתא מגיעים, אמר רבי שמחה לירושלים, והילדים מחכים למטה לעלות את הפקח למעלה, לעלות את המזוודה, והילדה רצה אומר, אמא, הסבתא הגיעה. אז גם שם, אמא, תשים יד ותגיד, באמת? אני לא מאמינה. מה באמת? את מי יכולים לראות? עושה סלטים במטבח, את לא יוצאת, מה זה באמת? אמר רב יוסף חיים, יש להאמין במשיח ויש לקוות למשיח, אבל לא זה מה ששואלים בן אדם אחרי שהוא עוצם את העיניים. השאלה השנייה, לא שאני נאמנת, קיווית, לא ציפי שר הישוע לצפות את סופה ומביף, מתי אתה צריך להגיע? מזמן, כל שנייה הוא אמור להגיע, בציפייה, בגעגועים, בכיסופים, בהשתוקקות, עם דמעות, עם לב, עם רגש, זה נקרא לצפות. לא רק להאמין ולקוות, לצפות, שכל רגע הוא אמור להגיע, הוא צריך להגיע כבר, נו, נו, נו. בכיסופים, בגעגועים, כמו שאבא מגיע אחרי שנים שלא ראה את הילדים, והוא מגיע סוף סוף לארץ, איזה געגועים, איך מחכים בדלת, איזה דלת, עושים שדה תעופה לקבל אותו. קם רב נפתולי אמסטרדם על רגליו, אמר ברוך השם יש לי רעב, ברוך השם יש לי רעב, אני יודע מה זה לצפות למלך המושיח. אוי והמסתרים תבכה נפשי מפני גיבו, מה זה מפני גיבו? מפני כבודו של ישראל, העיקר לעשר שרוצפים את אוילו מהתוילו, שרוצפים את התורה ומזלזלים בתורה ומזלזלים בלומדי התורה. ניגש אליי, אני לומד בדיבור אישיר בערב לפני חודש, ניגש אליי עברך צעיר באמצע הלימוד, אמר לי הרב שי, סליחה שאני מפריע לך, אבל אני חייב שתחזק אותי, אני לחוץ, כל משטרה שאני רואה ברחוב אני אריק, זה מלחיץ אותי, נושא לי משהו בנפש. הוא אומר, יש חברים שלי שצוחקים, לא, זה לא, לא, לא מדבר עליהם בכלל, מה, תקשיב, אני כל משטרה זה מלחיץ אותי, צריך להם, נתחיל לרדוף לתוך בניין, לרץ לתוך בניינים וכל הגזרות ונעונות מגזרות כאלה, מגזרות כאלה, אני מרגיש כאילו איזה מחבל שרוצפים אותו, שצריך לברוח, צריך להתחבל, עושה לי לא טוב, חזק אותי. אמרתי, אני רוצה להגיד לך שלושה דברים, לא אחד. מי היה אסיר עולם התורה הראשון? שאלתי אותו. לא הבחור הזה מסורוצקי, לא. הוא לא היה אסיר עולם התורה הראשון. מי הוא זה ואיזה הוא? שאלתי את אותו אברך צעיר שישב 13 שנים במערה, לא ראה את אור השמש, לא ראה אור יום, 13 שנים במערה, ולא קראו לו רבי שמעון ולא קראו לו רבי אלעזר. הוא לא ענה, לא ציפיתי שהוא יענה. פרקי דרב לוזור, פרק הוויה 26 מתחיל, אסורו ניסיון נתנסה אברהם אבינו, מה הניסיון הראשון? נמרויד רודף אותו והוא בורח למערה 13 שנים. אסיר עולם התורה הראשון זה אברהם אבינו, 13 שנים אומרים חז"ל, הוא לא ראה אור שמש, הוא לא ראה אור יום. כשהוא יוצא משם אחרי 13 שנה, מה מחכה לו בחוץ? לא טנדר של הכנוס הספר תירה ולא רבי שיידל הירש, המשטרה הצבאית. תופסת אותו, עכשיו פרק ב'. לאן עכשיו? כלא, כלא, עשר. עשר שנים, יתו חזל. עשר שנים, כלא עשר. למה קוראים לזה עשר? עכשיו אברהם אבינו. כלא עשר, עשר שנים! אברהם אבינו בכלא, בלי מנות של הבד"ץ. נו, אחרי עשר שנים סוף סוף, הוא יוצא משם, מי מחכה לו? לא חברי הכנסת ולא רבנים ולא רבי לנדו, לא, המשטרה הצבאית. לאן עכשיו? אסור לגלות את זה, אסור להגיד את זה בחוץ, כי אם תעלה על הרעיון הזה אותה אחת, אז היא תאמץ את זה לכבשן האש. לכבשן האש זורקים את אברהם אבינו לכבשן האש. אמרתי לו, זה נביא קצת, לעולם לא נבין מה זה האובויס, אבל נביא סלם, משהו, נגיע, אתה מבין מה זה אברהם אבינו? לא נשבר, לא התרסק, שום דבר לא ירתיע אותו, 13 שנים במערה, 10 שנים בכלא 10, פלוס כבשן האש, והוא ממשיך הלאה, נאמן לקדוש ברוך הוא אברהם אבינו. אבל אמרתי לאברך הזה, אבל מי היו שני העריקים הראשונים? שני העריקים הראשונים, הגמרא מספרת, בחולין, מי שעמד החיימי, לא מזמן, מבובו מודבייב, ההוא פולמוסה, דאוסה לקומפדיסה, מה זה פולמוס, עולה רשי, חיל השלטון, בימינו, משטרה צבאית, אורקו, מי היו העריקים? רבי ורבי יוסף, והם בורחים, ראיתם משטרה צבאית, הם בורחים, תוך כדי בריחה, מי רואה אותם? פה גם הוא רב סיילר, רואה את הבורחים, מהמשטרה, אומר לו, עריקוי, עריקוי, עריקים, עריקים, רבי רבי יוסף עריקים, אז אלה, אתם בורחים, אני רוצה לחזק אתכם. להגיד לכם, משפחת קצר, חצי דקה חכו, אני חייב להגיד לכם משהו. ייתן לכם חיזוק אדיר, עצום. כזית שאומרו, במוקוי מורו יאה. כזית שאמרו, במקום מרא יאה. כלומר, מסביר רשי, הרי כל בהמה הם נחסה על האיבר פנימית, רייפה. יש איבר אחד, פילה הבריאה, שנחסה בו את האיבר, והבהמה לא טרי ויגלת. למה זה מפתח את עצמו מחדש? מה זה? כבד. הכבד הלך! הכבד הלך! נשאר כזית. הוא מתפתח והיא תחזור לעצמה. היא לא טריפת. אז הכזית הזה שאמרו בכבד, איפה זה? לא סתם בצער. כזית שאמרו במקום מרה יאה. צמוד למראה, שם צלות הכזית מהכבד, אבל אם זה בצד השני, זה טרייפה. ריבוני שלא אינו, הם בורחים, יש כאן משטרה צבאית, תזרקו אותם לכלא. תעצרו אותם. אני חייב להגיד לכם משהו? זה יחזק אתכם. תחשבו על זה, שהכזית ליד המראה, מה זה קשור מה עכשיו הם בורחים? עוד רגע תוספים אותם, זה מה שאתה רוצה להגיד להם עכשיו? רבי יונתן אייבשיץ, אומר להם יונתן אייבשיץ, הוא אמר להם פה מסר לדורות, אני רוצה לחזק אותם, תזכרו, כל מי שמתמודד, צריך לזכור את הרבי יונתן אייבשיץ הזה, את מה שרב זר אומר להם תוך כדי בריחה, הוא אומר להם, המראה זה מקום של כל המחלות, כל הצרות מתחילות מהמראה, וכל ההתפתחות של הכבד, איפה הכזית יכול להתפתח? שהוא צמוד לצרות, שהוא צמוד למראה. אומר רבי יונתן אייבשיץ, 2000 שנות גלות, כמעט. ראינו לאורך כל הדורות, מי יוצא תלמיד חוכם? מי יוצא בן עליה? מתי גודלים? מתוך המראה, מתוך הניסיונות, מתוך הקשיים. בראי יום רגיל יש סייעת המשמיה, אבל ביום של מראה, ביום של ניסיון, ביום של עריקים, זה פי אלף. לדעת, אומר רבי יונתן אייבשיץ, לדעת להפוך ניסיון להזדמנות. לדעת להפוך ניסיון להזדמנות. פה אתם יכולים לגדול. אנחנו תמשיכו לברוח, אבל תזכרו. בגאווה יהודית, עם האף למעלה, לא מושפלים, לא להרגיש ככה להם מדוכדכים. זה ימים של הזדמנות. אתם בחיים לא תוכלו להגיע לרמות גבוהות, רק כשיש התמודדויות, רק כשזה לא חלק, רק כשיש בעיות, מתוך המראה הכבד גדל, מתוך זה גדלים. זה מה שאמרתי לאותו אברך, אל תיבהל, אבל... הרב שטיימה בשלקטנה אמר לנו פעם, למדתי בשלקטנה פונוביץ', הוא אמר לנו דבר אדיר, כולנו מכירים את החזל ואת הגימורה עם אילפה ורבי יוחנן, אין פרנסה, שני גדולי תנאים, אין פרנסה, הם רוצים לצאת לביזנס, הם בדרך לביזנס, ופתאום מלאך מן השמיים בא ומשמיע, זה היה בת קול, אחד שמע, אחד לא שמע, נפל שם הכותל, איפה הלך רבי יוחנן חזר לבית מדרש, רק שנבין, אמר רב שטיינמן, אם תנאים עוזבים את הסנהדרין, זאת תראות שהגיעו למצב נוראי. עד הרצפה הם הגיעו. מה התוצאה? אומרו, במבט, אנחנו עכשיו מסתכלים במבט מהדור שלנו, מהמצב שלנו, עברו על ידי כמה, 1,500 שנים, 1,800 שנה מאז. הוא אומר, אין יום בעולם שאין רבבות פעמים שאומרים לרבי יוחנן בשמיים, ספוס את ברידו ויזבקבר, זה דבר גדול, אני יודע מה התוכן של הדבר הזה, דבר גדול מאוד. שאומרים דבר בשם אומרו, ואדם נפטר, אפילו אדם נפטר, ואומרים משמו שמועה, כתוב בחז"ל, שפתיו דובבות בקבר, זה עליה, זה דרגה, זה משהו רוחני, זה עולם רוחני אדיר. רבבות פעמים ביום. אין יום שלא מזכירים אותו, אמר הרב שטיינמן, בלייקווד, בלונדון, בפריז, בארץ, בכל העולם, שבני תוהם יש יום בלי רבי יוחנן. ואם פה, כמה פעמים בש"ס? אולי 5 פעמים. כשהוא היה ראש השיבה, היה מול יודע, יותר גדול רבי יוחנן מבת הגמרא. אז הוא לא תראו מה זה, מה ההבדל? עוד קצת נכונות להשקיע. לא להיבעל, לא להיבעל מרגע של קושי, לא להיבעל מניסיון, לדעת ולהפנים את המסר שרב זירו אומר להם, מה שמצליחים ביום רגיל, מספיקים פי 1,000 ביום של התמודדות, ביום של קושי. לדעת להפוך ניסיון להזדמנות, הוא הבין, עכשיו אני חוזר למסמר, לא קל לי, קשה לי, אבל כאן תבוא לסייעתא דשמיא, וכאן תבוא להצלחה, ואתה נמצא עכשיו במכרה זהב, מכרה של יהלומים. למורת חגיפטר, טלס, כולנו גדלנו, מילדים, זה מופיע כולו בכל הסוף חכמנו, כולנו מכירים, תראו מה, איך למדן לומד את הגמרא, את הסיפור הזה. היה אחד שהוא היה, היום היה הסגן של היועמ"שית, והוא מגיע לרב עקיבא, הוא אומר, די, תפסיקו כבר עם השיעורים שלכם, אתה רואה שהמלכות במרשה ללמוד, אתה עקשן, ממשיך שיעורי תורה, אתה תסיים את החיים שלך בכלא, די, מספיק. ואז רב עקיבא אומר לפפוס, אומר לו את הסיפור שכולנו גדלנו על זה עם הדגים, והשועל, שהשועל אומר לדגים, בואו, תצאו החוצה, כמו שגרו אבותיי, עם אבותיכם, תצאו החוצה. והדגים אומרים לו, אתה החכם שבחיות, או האדיות שבחיות. אם במקום חיותינו אנחנו מפחדים מהחכות ומהרשתות, אנחנו בורחים, אז שנמצא החוצה? איזה דברי שטות אתה מדבר? כי אל חיינו, ואורך יומנו, התורה זה מים, התורה זה חיים. הוא אומר, השאלה מותק, אני לא מבין, אתה רוצה, אתה מדבר לך לא פסוק. אז תגיד לו פסוק, תגיד שתיר איזה חיים, אי אפשר להתנתק מהחיים, מה הסיפור ההזוי הזה עם הדג והשועל? בוא, תצא, תגור איתנו, מה לא מובן בלי המשל? מה יותר מובן עם המשל? משל משונה לכאורה. אתה רוצה להגיד שחיים, אתה לא אומר לו שזה חיים, הוא מביא שפוסוק, הוא לא מביא את הפסוק עם חיים, יש פסוק אחר, אני לא זוכר, הוא לא מביא לו פסוק על חיים. אומר למורדכי גיפטר, הוא אמר לו כאן משהו אדיר, משהו אדיר, אדיר. הוא אומר, וזה מסר לכל אלה שמפחדים מהמצב הזה, שההורים שלהם נוסעים, שמעתי מכמה וכמה נוסעים עכשיו ובין הזמנים לחול, אבל הם עריקים, הם לא יכולים לנסוע. יש משפחות שלא נוסעים בגלל זה, יש משפחות שהילדים צריכים לוותר, ויכולה להתגנב איזו מחשבה. כולם מקייפים, כולם נוסעים, מבלים, נהנים, אני תקוע פה. ויש כאן שלוחיץ את עוד דברים. אז חלילה לחס, יכולה להתגנב איזו מחשבה, אולי נשקול באמת ישיבה או לא ישיבה. רוצה חיים רגועים, אשר דפקו אותי. אומר, זה נאום דברי פפוס. זה מה שפפוס אומר לרבי עקיבא. אומר רבי עקיבא לפפוס, היית פעם אצל הדייג ביום חמישי? להוציא קרפיון, להגיפים תפי של קודשה וסקוידה שהיית פעם? הוא אומר, לא הייתי פעם, אני לא, לא. אבל בוא תלך, תלך איך זה נראה. כשהוא מוציא הדייג מהבריכה, הדג, הוא לא מת. הוא לא מת מיד. איזה ריקודים. וואי, 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 וואי. הוא קופץ. קופץ. אוקיי, מלא חיות. מלא נמרצות, איזה ריקודים, איזה קנשקה, פשוט לקחת אותו, לשים אותו בבקשה, מול כיסא הקלה, לקיים השאלה, כיצד מרגלי, לפני הקלו. אומר רב עקיבא לפפוס, אומר רב עקיבא לפפוס, זה לא ריקודי שמחה, זה פרפורי כסיסה. אתה אומר לי, פפוס אמר לרב עקיבא, תצאו מהמים, מה אתה כזה חנון? מה יש לראות במים? משעמם, תצאו, העולם פורח, איזה יופי יש בעולם, מלא צבע, מלא דברים, מלא אטרקציות, מלא בינויים, אתם תקועים לכם בני ישיבות בתוך המסמדה של הסטנדר, בתוך המים, משעמם, תצאו! אבל יש החבר'ה עוקדים, עוקדים! אומר רבי עקיבא, לך תראה, הוא גם רוקד, אבל זה לא ריקודי שמחה, זה פרפורי כסיסה. הם רוקדים, אבל הם עצובים, הם מתוסכלים, הם ריחנים, הכל נראה מוצץ, יפה, מותגי, זה בועת סבון, זה צלופן, מלא אוויר, מלא כלום, מלא תסכול, אתה יודע מי שמח, גם אם עוטפים אותנו, וגם אם אני לא יכול לנסוע לחוץ לארץ, אני צריך לצאת לידי חובה בדלתון, כן, אני לא יכול לנסוע, לא יכול לנסוע, אז מה? אבל מי שמח באמת? יש כאלה שרוקדים והם שרים יפה, אבל הלב לא שמח, חלל בלב, בני טוירת, בחורי ישיבות, אברכים שמחוברים לריבונו של עולם, מחוברים לתפילה, מחוברים לסטנדר, מחוברים לתפילה, מחוברים ליראת שמיים אמיתית, לאהבת השם אמיתית, הם שמחים ומאושרים, כי מי אדם שמח? מי שלא חי בסתירות ולא בסתירות, שהוא חי כמו הפנימיות שלו, כמו מה שהוא יודע ומה שהוא מאמין, ואת זה הוא עושה, אבל מי שעושה דבר אחד ומאמין במשהו אחר, והוא חי בסתירות, אז הוא לא שמח, הוא רוקד, אבל זה ריקודי כסיסה ולא, 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 ולא ריקודי שמחה. וזה המסר האדיר, אמר מרדכי דיכטר טלז, אמר, זה מה שעונה לפפוס בן יהודה. וכולנו שואלים, מתי משיח יבוא? היינו בטוחים כבר, שנה שעברה דיברתי פה, הייתי בטוח שזהו, זה שנה הבאה זה כן ברשות אחרות. כל כך הרבה חבר'ה מושיע, שיעור חזוניש, לא רב חיים נועד. כל הסוגים, כל המינים, כל כך הרבה קשיים, כל כך הרבה התמודדויות, אבל משיח עדיין לא הגיע. וכל אחד שואל בעצמו, שואל בקול, שואל בשקט, מה קורה פה? למה באמת הוא לא מגיע כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה תפילות, את השאלה הזו, מה אנחנו שואלים? העתקתי פה את הלשון. שאל את זה חבקוק, בפרק ב' בילקוט שימויני. על משמרתי, כתוב בפוסוק שם, משמרתי מוידו והתייצבה על מצור. מהו מצור? שצר לו צורה, חבקוק עשה צורה עיגול, כמו חולין המעגל, ואמר, איני זז מכאן. ריבוי נשאלו אליהם, אני לא יוצא מכאן, כמו חולין המעגל. עד שתהנני, שנאמר והצפה, הוא אומר להקודש ברוך הוא, בן תורה אתה, ולא עם הארץ, ולא עם הארץ אתה, לך כתוב א' בלוח, ואחר כך תאמר, עוד הודיעני את הקץ. עד כאן לשון המדרש, מדרש פליאל. הוא אומר, אני חייב לדעת מתי משיח לבוא. אני חייב לדעת מתי יהיה הקץ, אני לא יזז מפה, לא יוצא מכלל. הוא אומר, יש בו, רוצה, צא, צא, אתה לא יכול להנהג, תצא. אתה בן תוירת, אתה ראי לא אמרת, והנהינו, אתה הרי אמור לדעת את התשובה לבד. תכתוב א' ותדע את התשובה. מדרש פליאר. אבא שולם מוויז'ניץ, כותב כל כך יפה, כל כך אהבתי. הוא אומר, מה ההבדל בין המילה גולה למילה גאולה? ההבדל זה א'. אתה אמור לדעת את הקוד, את הצופן. מה השורש של הגלות? מה השורש של הגאולה? א'. מה זה א'? זה שישה דברים. א', זה אהבת ישראל. א', זה אהבת שלום. א', זה אהבת חינם. א', זה אכפתיות. א' זה אחדות, וא' זה אחד. ואני אפרט עכשיו כל, את כל השישה דברים, כל אחד יקבל את המקום שלו. הראשון, א' הראשון, אבא ישראל. דיברתי במקום הרב לוינשטיין לפני יהוד קשן הנשא של שבת, ויש לו פרשה גדולה בשבת אחר הצבא בבני בת, לפני שלושה שבועות. אמרתי במקומות רשע, ניגש אליי הראש שיבה, בבני בת הרב הגאון רבי יעקב שרבני, בין הגאון הצדיק לבון שרבני, זכר צדיק לברוכה. יש לו ישיבה בכל עזרה. הוא אומר לי שיום אחד קראו לו ממיפה לשס, בנתניה, לבחום בנבדיה. כל מיני ישיבה, קראו לרבי יעקב שרבני, והוא מספר לי. קראו לו לבחום, כבר הגעתי. כשסיימתי לבחום, ראש השיבה סצאמס, הוא כבר לא חי, רב אליה שמרלר, אומר לי רבי יעקב, אני רוצה לספר לך סיפור על הרבי שלי, על השף החיים, סיפור אדיר, סיפור מרגש, סיפור עוצמתי. הוא אומר, הרבי השף החיים, ערב יום הכיפורים, תשין זין, שנה אחרי השואה, שנה אחרי השואה, עוד בגרמניה, בעיר שנקראת פרנבלד, הרבי מצאנז הקים שם ישיבה ליתומים, עגולים, לניצולים, והייתה שם הרבנית איברמס, שהיה לה מוסד בית יעקב לבנות ומללות, מסכנות, שבלי אבא ובלי אמא, יתומות, והיא עשתה להם בית יעקב. נו, אין שם, נגיד לי, מישורים, אין שם דרשנים, בגרמניה, אחרי השואה, אז היא אומרת לרבי מצאנז, מיכה, זה הן צריכות לשמוע שיחות מוסר. איזו שיחה אחת לכל הפחות, מי ידבר לפני הבנות? בוא, אתה נכון שאתה רב את האדמו, והאדמורים לא מתחלו לדברו לפני בנות, אבל אין ברירה. במוקל שאין איש, בסדר, אני אגיע ב-11 וחצי, ערב יום כיפר, אני אגיע למוסד שלכם, ואני אגיד שיחה לבנות. ערב יום כיפר, 11 וחצי, ב-12 וחצי הרבי מסיים. לפני שהוא קם ללכת, הוא אומר לבנות, אם מישהי חסר לה משהו, שתגיד לי עכשיו, אני אשתדל לדאוג לה, איזה בגל, איזה פריט, מי איזה דעת שחסר לה משהו, תגיד לי, רגע, לפני שאני הולך, אני אשתדל, להתאמץ, להשיג לה את זה. אבל לא אמרו, לא, במסגרת האפשרויות, אחרי השואה, מה שהיה, מה מצפים, מה רוצים, העיקר שיש חיים, היא דואגת לנו, אבל איתי ברם, זה לא חסר משהו מיוחד. טוב, הוא קם ללכת, הוא בפרוסדור, בחורה אחת רצה אחריו. היא אומרת, רבי, לי חסר. אבל התביישתי להגיד את זה לפני כולם. זה ערב יום כיפר. אבא שלי, השם ינקום דמו, שעה לפני יום כיפר הרבי השתתף לו, מדליק נר, מחזיק מחזור ביד, שם את הידיים על הראש שלי ומברך אותי. אין לי אבא שיברך אותי. אין לי אבא. הרבי מצאנז פורץ בבכי ואומר לה, לך אין אבא שיברך אותך. ולי אין ילדים שאני אברך אותם, כי היו לי 11 ילדים ואישה, והשם ינקום דמם. לי אין את מי לברך, ולך אין מי שיברך. אז בואי נעשה את זה ביחד. אני אברך אותך כי במקום אבא, ואת תתברכי אצלי במקום הילדים. לאדמו"רים יש צעיף, הוריד את הצעיף, שם את זה על הראש של הבחורה, שם את הידיים על הצעיף למעלה, בלי מחזור. הוא אמר את כל הנוסח של הנוסח הארוך שמברכים את הבנות והדמעות שלו זולגות על הצעיף. היא בוכה למטה והוא בוכה למעלה. כשהוא מסיים את הברכה הוא מסתובב ללכת, הוא לא מאמין למראה עיניו. כל הסמינר עומדים בתור. למה הם נמצאים בהילטון? הם גם נמצאים, גם הם, רק לא חשבו על הרעיון הזה. גם הם רוצות, גם להם אין אבא, גם להם אין אמא, גם הם רוצות ברכה. כל עשרות בנות עמדו שם. 4 שעות, הוא לא בירך את כולם יחד. כל בת עברה בצעיף עבר מראש לראש. והוא שם את הידיים על הצעיף. וכל אחת קיבלה את כל הברכה כמו שבת מקבלת מאבא. 4 שעות, הוא בירך את 4:30, משם הוא הלך ישר לכל נדרה, הוא אמר, זה השנה הראשונה שלא הספקתי ללכת למקווה. אבל כן הייתי במקווה. לא טבלתי ב-40 שאה של מי גשמים, טבלתי ב-40 שאה של דמעות, אבא ישראל, זה להרגיש, להרגיש את עת השני, לעמוד 4 שעות, ולפקוט ביחד, ולברך עשרות בנות. האלף זה אב השולוי. היורצייט היחיד שמוזכר בתורה זה אלף אב. לא מוזכר בתורה לא זין עודר, וגם לא לג בעומר. אלף אב מוזכר בתורה. היורצייט של ארוין הכהן, יום רביעי, לפני למעלה משבוע. מה פתאום התרר? תמיד זה יוצא בפרשה שקוראים עשרים, אותו פרשה זה יוצא היורצייט. חשבתי, מה פתאום היורצייט של ארוין הכהן מוזכר בתורה? חשבתי אולי, חז"ל אומרים במסכת קהל לפרק ג' ואיב קורא ישראל, כל בייס ישראל, מי זה כל? 80 אלף בחורים שקוראים להם ארון, מלווים את המיטה של ארון הכהן ובוכים. כי למה קוראים ל-80 אלף בחורים ארון? כי היה מתח במשפחה. ומי שהשכין שלום בית, זה היה ארון הכהן. וכתוצאה מהשלום בית נולדו הילדים האלה, אז קראו להם על שם ארון הכהן. 80 אלף בחורים, אני יודע כמה אהרון, יסביר לידע שגם יש להם אהרוניות, אני לא יודע. אבל זה מה שכתוב בחז"ל, 80 אלף ארלה, צעדו אחרי המיטה שלו. חשבתי, עשיתי חשבון. לחלק ל-40 שנה, עשיתי חשבון בפלאפון. כמה ימים יש בשנה? כפול 40 שנה, 80 אלף זוגות. יצא לי שכל יום הוא קיבל ממוצע 5 זוגות. כל יום, באים לגישורים לארוין הכהן. ליל שבס קודש אחרי הטיש, מחכים לו 5 זוגות. אחרי הצ'ונט, 5 זוגות. הוא נמצא בבין הזמנים במירון, 5 זוגות. ערב ליל יום כיפר, ליל פורים, זה לא משנה, 5 זוגות. איך אפשר להספיק? הוא לא היה גם מובטל. הוא גם היה כהן גודל, הוא גם ישב ולמד. איך מספיקים כל כך הרבה? התשובה, אם יש איזו ישיבה שהולך שם בלגן, איזה קטטה, אש. איזה כנסת של אדמו"רים, אש, בין היורשים מי יהיה רבן. איזה בניין שהולך שם בונים, הולך שם אש. פעם אמרתי, הלכתי עם הרב סילמן בבני ברק, אמרתי לו, אתה רואה את היהודי הזה שיבוא למדרכה? זה שכן טוב שלי, מפעם ב-11, שכן טוב שלי. הוא אמר, אתם כבר בניתם בבניין או עוד לא? אמרתי, עוד לא, אז אל תגיד שכן טוב. אל תגיד את המילה הזו בכלל. שכן טוב, אומרים רק בניין שעבר בנייה, לפני זה לא שכן טוב, פתאום מקרים שכנים חדשים. בניין שיש בלגן ובונים, והולך אש, פתאום לתוך הישיבה, אפילו איזה בלגן הולך שם, איזה מלחמה, פתאום החופץ חיים נכנס. 1.20 מטר עם הכספת עליהם, מהתמישה מאוסטריה, מיובינה, פתאום הוא מגיע, עולה על הבמה, מעלים אותו. הוא לא צריך לעמוד שעה ולדבר בפתוס ולספר סיפורים מרתקים ולרתק את הציבור, לא. החופץ חיים לא צריך את זה. החופץ חיים אומר כמה מילים והכל מסתדר. למה? זה ביזיונות, זה בושות לריב ליד החופץ חיים. אי אפשר לריב לידו. אי אפשר לריב ליד ארוין הכהן. למה? זה זן של אנשים שנותנים גלים, שדרים באוויר של אבס ישראל, אבס חינום, של עין טויבו, של פרגון. זה הווה מתלמידו שלכן, אלף אב, התורה מציינת את היופי של ארוין הכהן, אתה מתחילים את חודש אב, התורה אומרת לכל יהודי. כולנו יכולים להיות מתלמידו של ארוין הכהן. תזכרו את זה, חודש אב הוא חודש קשה. מי המרגלים וכל הגלויות וכל החורבנות, זה חודש קשה. תתפסו את המסר. תהיו תלמידים של ארוין הכהן. מה זה תלמיד שם? אוהב שלוים. רועד שלוים. אוהב את הבריות. ואני חושב שהתוצאה היא הוא מקרב עונתו. אני לא יודע אם זה עוד דבר. זה כבר תוצאה. אם רואים כזה בן אדם, היום קוראים לזה פיינר איד, להיות יהודי טוב, להיות יהודי שנעים סביבו, העולם מתחלק לשניים. יש אנשים שתמיד ביקורתיים, למה הוא כן ידיק את המסגר על הגבי, או לא ידיק, למה מעלה הזו ולמה מעלה הזו. תמיד עושים איזה דבר, איזה אירוע, תמיד ידיק את האצבע על הנקודה החלשה. אין להם מושלם בעולם. אבל למה תמיד להתמקד בדבר השלילי ולא להתמקד בדבר החיובי? בדברים היפים, בדברים שעושים, בדברים הטובים. אין בן אדם מושלם, ולא אתה מושלם, ולא שום דבר מושלם. אבל להיות אדם טוב, פיינה, שנעים להיות מחיצתך, מאיר פנים, מקדים שלום, עונה יפה בוצ'אבס, ואדם מגיע לבית כנסת, לקבל אותו יפה, מגיע איזה לאברך צעיר, לבניין, ליחידה, למקום, תן לו הערת פנים, אני כתובת, מה שאתה צריך פה בבניין, מגיע, לא כזה נורא לי לכבוד אותו, זה חשיבוס, לא, 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 זה לא זה תמיד ישראל מן הקוין, לא לביקורתיים המרירים, להיות אדם שמשפריץ, מקרין, לאימות סביבו, וכל אחד מצווה, אלה מתלמידו של אורן, זה אבא ישראל. דוגמה מדורנו, אנו אדם, שלא צריך הרבה להשקיע, אבא נפקוד לא צריך לשבת לחמישה זוגות, שעות וכמה פעמים בפגישה עם כל אחד, זה דקות, זה דקות, זה כמה מילים, והכל נעלם, הכל מתעדה, הכל מתיישר, הכל נהיה טוב, רק קוראים את הזקן של אורן הכל, והכל מספיק. רבבון פעם, תורה ודעת, תורה ודעת בארצות הברית, היה לו מנהג מעניין, כל הזמנה שהוא קיבל לחתונה, הוא השתדל ללכת. ושמח. הנהג שלו אמר לו, ראשי, וגם צריך שאוכלו לי, גם ישיבה על הראש. מה אתה הולך לחתונות כל ערב? כל ערב אתה מפנה את הזמן שאתה לחתונות? הוא אומר, אצלי זה כל ערב, אבל אצל הזוץ, אצל הצעירים, אצל החתן והכלה, זה פעם אחת בחיים. אצלי זה כל ערב, אבל עבורה זה פעם אחת בחיים. כשאני יכול, זה פה בעזרה, אני הולך. מגיע לכמה דקות, ושמח. יום אחד, אחד מהגבירים הגדולים בארצות הברית, גם פרמחטרי גדול, כמובן לא נגיד את שמו, יש לו בת יחידה. בת יחידה, והוא מחתן אותה. איזה חתונה מוצצת. מה שהלך שם, מיליונים מושקע בחתונה הזאת. הכל. הכל היה שם, כל הזמרים, כל הלהקות, מלכוס ברכב מלא. כל, מה לא הלך שם, ואוכל ופרחי, הכל, 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 הכל היה שם. ורבבון פעם מחנה את הרכב. הרכב חונה ליד האולם, רץ איזה אברך לרכב של הראש השיבה, ואומר לו, אל תצא, אל תצא. החתונה נהרסה, אין חתונה. היו היה חתונה. מה זה מכן חתונה? אין חתונה, אין לך הפסה, אפשר להחזור לישיבה. מה קרה? אמרתי שם מה שהלך שם, מה שהולך שם עכשיו. האבא השקיע את הכל, השקיע מיליונים בחתונה הזו, אבל גם הכסובה, את הכתובה, הוא לא קנה לנו ספרים ב-50 שקל. כתובה אומנותית, לא יודע מה שהוא עשה שם בדיוק, מאור, קלף, מטורים של ינומים, מזהב, ומסגרות, מה שהוא השקיע שם בכסובה הזו, ובדיוק למזלו, הראש השיב את האב. כתב משהו טעות, בקיצור, הכתובה נפסלה, מה עושים עכשיו? אין לו כסובה. הכל יש, כסובה אין. אחד הדרכים היום מהקוילל, בחליפה, צילום של רמב״ם, A4. אז הוא מביא רבבון פעם, הנה אפשר בצד השני לכתוב, מה הבעיה? צד אחד רמה, דווקא זה מאוד יפה. צד אחד רמה, צד השני כסובה. אז הראשי הוא כותב כסובה, ואתה יודע, הוא כותב את הכסובה, והוא רואה את זה. והוא אומר, לקט כסובה דלס בו טיגרי, כסובה זה דבר, יש גם כל מיני סגולות בכתובה, יש קוראים כתובות וכו' וכו'. הכל, כל הזמרים הגיעו, דף פדה הפנצ'ר, כל הפרחים הגיעו, האוכל מושלם, כל האוכל שום דבר לא נשרף. רק הכסובה, רק הכסובה נשרפה. כנראה כל השידוך הזה הלך כפות, זה בכלל, אין איזה עתיד לשידוך הזה. זה משהו סגולי, משהו שמימי, אני רואה פה משהו, זה לא. בקיצור, הבן אדם נכבה, עצוב, פנים של תשעה באב באמצע חתונה. לא רוצה לרקוד. יתיישב במזרח, גם לא עונה מזל טוב לאנשים. קיצור, בואו ראשו סורבים. אז הוא אומר, אתה הולך לקסקס לחתונה, צר ישיבה. לא רואה, ברור פעם, אל דאגה, הכל יהיה טוב. הכל בסדר, עונים, היא חתונה. הוא מתיישב לידו במזרח, והוא אפילו בקושי עונה לו. הוא ראשי, אז איך שהוא עם הראש, הוא נהנה, כן? אחרי חצי שנייה, הרבבון פעם קם, לתוך האוזן שלו, הוא לוחש לו 10 מילים. חצי דקה. הבן אדם, הפנים השתנו מתשעה באב, לשמחת זה שאיבו. מחוייך מאוזן לאוזן, רץ למרכז המעגלים, מתחיל לקרוא קדשקה. ורבבון פעם איתו. וכולם מסתכלים, אני חושב שהוא מוששי, ופתאום מישהו חוסר. או יודע לעשות החשיב של עין הרע. לא יבינו, מה הולך פה? מה, הוא בכלל לא דיבר איתו. חצי דקה באוזן, הבן אדם קופץ, רוקד. אחד העוזרים של הגביר, לא יכול להתאפק. תוך כדי הריקודים, אז הוא אומר לבוס שלו, אתה חייב להגיד לי, אתה לא שייך, אני לא יכול לקרוא לסוף הערב. תגיד לי, מה הוא אמר לך? והוא רוקד ואומר לו שהוא אמר לי, הוא אמר לי משפט אחד. לבן שלך נגזר שיהיה לה בחיים שתי כתובות. תגיד משמת כל חי שזה מאותו גבר ולא משניים. לבת שלך נגזר שיהיה לה שתי כתובות בחיים. תגיד נשמס אוניזמו לטוידו שזה מאותו גבר ולא משניים. אבס ישראל. להקרין, ולא צריכים הרבה לדבר, במילה, בשתיים. משדרים, מוצאים את המילה הנכונה, איך להרשים את החיוך לאנשים. אבס חינום, א' זה אבס חינום. וזמיד אז נשרח על סינס חינום. והקודש בוך הוא מצפה לאבס חינום, וחבזיים סיבן, לבני בו הפייתה לוויה. של הרבנית בילה שיין. האבלים סיפרו את זה בשיבת, מאוד תפס אותי הסיפור הזה, שזה יהיה לעילוי נשמתה. הרבנית בילה שיין, בעלה רבי חסד שברי, 50 שנה עמוד הפיימי בכולל ברסלב, יש לו מדרשייה של בעלות שובה ברחוב השלב, סלע, אישה חזקה, בילה שיין הייתה אישה חזקה. היא הייתה, האבלים אמרו, היא הייתה, הילדים סיפרו, היא הייתה קונה דירות לבד, מדווחים לבד, חוזים לבד, ובחסקל, אתה כל היום לתוירה, שם תלמד, אתה עסוק עם בעלות תשובה, אתה עושה דברים גדולים, תן לי, אני יודע להסתדר. אני יודע, אישה חזקה, יום אחד היא הולכת לראות דירה, הבן שלה הגדול, בטח לפני כ-40 שנה, אני מכיר אותו, ומוישה, הגויין ומוישה, שי שלי התארס, והיא רוצה לקנות לו דירה ברחוב יהודה הנשיא, בבני ברק. היא הולכת לראות הדירה, יש שם אישה למנה מאוד מבוגרת, שרוצה לקרוא את הדירה, והדירה מוצאת חן בעיני הרבנית בילה שיין. אחרי 10 דקות מגיע אברך. הוא עושה סיור בדירה, סיבוב, גם הוא רוצה את הדירה. אבל ההבדל בין 10 דקות. היא הייתה קודם. היא אומרת לו, אני הרסתי בן, אני מחפש את דירה, אבל למה אתה מחפש? הוא אומר, תראי, אני גר שם בכל בית שמיים, איך הזוני, דירות של פונביץ', דירי מפתח, שתי חדרים. אנחנו 7 אנשים כבר, 5 ילדים, זוג הורים. איך יכול להיות שנגדל 5 ילדים שמדעו תוירה בחיידר, פורמטי שמקטנה, מאלה שהיו פיצקלח, זה בלתי אפשרי. אי אפשר 7 נפשות בשני חדרים, לא בלתי אפשרי. הם לא יכולים ככה ללמוד, הם לא יכולים ברוגע נפשי. אני חייב דירה, אני לא צודק. אתה צודק, היא קמה והלכה. אני מבטלת, הלכה. בערב הטלפון מצלצל. האלמנה לקר, בילה בוי. בואי נעשה זכון דברים, תחזרי. היא חוזרת לרחוב יהודה הנשיא, היא אומרת לה, טוב, בואי נעשה זכון דברים. הרבנית בילה שיין אומרת לה, אלמנה, מה עם האברך מהבוקר? היא אומרת לה, הפער, ההבדל בינו לבינך, $20,000. הוא מתעקש על $20,000 פחות, אני לא רוצה. $20,000 זה הרבה כסף, אבל צודקת. אבל שאלה לי לשאול אותה, מה את הולכת לעשות מחר עם $20,000? אפילו את הנכדות כבר חיתן. מה את הולכת לעשות עם $20,000 האלה מחר? מה כל כך בוער לך? מה את הולכת לעשות עם זה? היא אומרת, מה אני הולכת לעשות עם זה? לרכוש ספר תורה, לעילוי נשמת בעלי, זה מאוד חשוב לי. אתה יכול לעשות ספר תהיה, לדרוש ספר תהיה לבית כנסת, לעילוי נשמת הבעל, להכנוס לספר תהיה, מאוד מרגש. היא אומרת, את צודקת. אבל אני רוצה להגיד, לשאול אותך שאלה. ספר תורה זה לא 200 שקל, זה 200,000 שקל. כדי שקוראים לספרתי הולכים לכמה סוחרים. נו, בא לסוחר אחד, ב-$20,000 הוא מצא לך ספר. הלך לסוחר השני, הוא מצא לך ב-$20,000 5 ספרי תורה. מה תקני? הוא עוד עבודה את החמישה. אני אתן גם לאשכנז, גם לספרד, גם לתימנים, גם לחלבים וגם לטורקים. אני אתן לכולם ספר תורה, למה לא? למה אחד? אני יכול לאפשר 5. אומרת לרבנית שיין, שמה פה שהוא אמר לנו? יש לו 5 ילדים שלומדים תורה. 5 ילדים שלומדים תורה, זה 5 ספרי תורה. 5 בחורים שלומדים תורה, זה 5 ספרי תורה. 5 אברכים שלומדים תורה, זה 5 ספרי תורה. אז את קונה ספר תורה אחד, שאת יכולה לקנות 5 ספרי תורה? והגמרא אומרת, היא ממשיכה ואומרת לה, שהבבלאים טיפשים, טיפשים. הם קמים לפני ספר תורה, ולא קמים לפני אברך. זה זה ספר תורה בארון, וזה ספר תורה חי, ישיב בוחר. בחור שלומד תורה זה ספר תורה חי, הם טיפשים. הם טיפשים. יש לך פה 5 ספרי תורה חיים. היא חתמה חוזה, היא שכנעה אותה, והיא חתמה חוזה מהדרך. זה אבא סכימו. יש אישה, היא מחפשת דירה לעצמה, מסע שכנוע והשקפה כל כך תורה, מה עיקר ומה תפל בחיים, אבא סכימו. אחד הרגעים הכי מרגשים של אבא ואמא בחיים, אחד מהרגעים הכי מרגשים שמחזיקים את התינוק על הידיים. קיים את הילד הזה, לאובי ולאימוי, ויקורש מוי בישראל, הכי רע. הכי רע. שמעתם שם כזה שהורים נותנים לילד שלהם הכי רע? היה פעם אחת בהיסטוריה שאבא ואמא נתנו לילד כזה שם. זה מופיע בפרשת נוסרי, פרשת דבורים. הכי רע בן הינון, נשיא שבט נפתלי. נראה לי שהיחיד ששואל את זה, מה זה? לא סידוס. מה זה השם הזה? האור החיים הקודש. אומר האור החיים הקודש, ההורים של שבט נשיא, שבט נפתלי, מלמדים אותנו מסר, מסר אדיר לחיים. אתה רוצה להיות אדם מאושר בחיים? אדם שמח בחיים? מי האיש שחפץ חיים? אתה אוהב ימים? אתה חפץ איכות חיים? לראות טוב. תתחיל לראות טוב. אבל השני יש רכב יפה יותר, ובית יפה יותר, והוא מחתן את הילדים בצורה מכובדת יותר, הוא עושה אירועים יותר נופצים, הוא מסיים את החודש בצורה יותר מכובדת, ואני מסתובב בגמחים. מה שיש לך, זה הכי טוב בשבילך. מה שיש לאח שלך, או לשכן שלך, זה הכי טוב בשבילו, והכי רע בשבילך. כי אם זה היה טוב בשבילך, זה היה אצלך. ואם זה אצלו וזה לא אצלך, כי אצלו זה טוב ולך זה רע. זה המסר. הכי רע. זה הכי רע. מה שיש לאחיך, זה הכי טוב בשבילו, זה הכי רע בשבילך. תתמקד בעצמך. אתה נשמור ונותן את כל אחד מה שטוב לו בעולם, ואיך שהוא צריך לתקן את עצמו בעולם הזה. אל תסתכל ימינה ושמאלה. ואז תהיה מאושר. ותהיה רגוע, ניתן המחשה. הראש כולל אומר לו להברך ראש חודש, הוא נתן לו מעטפה, הוא אומר, שמתי לך פה הפתעה. הוא רץ החוצה, בקום 3,000 שקל, הוא אמר לו, עשית כזה שטייגן לחודש, סוף זמן, למדת טוב, יש לך הפתעה, 4,000. הוא מרושע, הוא שמח, הוא רץ מהם, כנסה, קשר לאשתו, זוג צעיר, תשמעי, קיבלתי עובד, אבל זה בממתינות, היא בממתינות. תשוקבין או לא תשוקבין, ממתינות עם ממתינות היא לא עוברת. אז הוא גר כמה איש שם בשמיים, הוא גר למעלה קומה 5, וזה יחידה. הוא רץ מעט המדרגות לספר לאשתו את הבשורה של כל 3,000, או שכל נתנו 4, נתנו עוד 1,000 שקל, בקומה 3 הטלפון מצלצל. הוא מראה את הטלפון, החברותה שלו נקרא, הוא אומר, מה אתה אומר לראש כל השם? איזה נשמה טובה, איך הוא מכבד אברכים. הוא אומר לי שעשיתי כזה שטייגן, עכשיו לפרט סוף הזמן, כל הזמן. בפרט בסוף הזמן, הוא שם לי מתנה, הוא שם לי הפתעה, רץ החוצה, כותב את המעטפה, לא מאמין. במקום 3,000 שקל, הוא שם לי 5,000. באותו שנייה, הוא הפסיק לרוץ את המדרגות. הוא הולך נכנס הביתה עם פנים של פישבוב. תשאלו, מה קרה? עוד לא פישבוב, אבל מה קרה? זה רק עכשיו, זה רק חטא, מה קרה? זה מחר. למה ככה? לא, כלום. למה התקשרת אליי? לקנות את גבינה או קוטש? הוא כבר לא מסתכל עליך על 1,000 שקל, כי החברוסה קיבל 2,000. אבל מה אכפת לך שהוא קיבל 2,000? אבל קודם רצת את המדרגות, היית שמח, הוסיפו לך 1,000 שקל. אומרים ההורים של שבט נפתולי, תתמקד בשלך, מה שהקדוש ברוך הוא מזמן לך זה הכי טוב, תשמח. מה שיש לשני זה טוב, בשבילו, אבל זה הכי רע בשבילך. איך אומר רבי דב מנובהרדוק? מדוע אין לאדם מה שהוא רוצה? מפני שהוא רוצה מה שאין לו. ואילו רצה מה שיש לו, היה לו מה שהוא רוצה. עוד פעם. מדוע אין לאדם מה שהוא רוצה, מפני שהוא רוצה מה שאין לו. ואילו רצה מה שיש לו, היה לו מה שהוא רוצה. ואני הקטן הייתי מוסיף על האורחיים. אחירה בן הינון. בן הינון, איך מגיעים לזה? אם זה בן של עין טובה, הינון זה עין. עין טובה, לדעת לפרגם, לדעת לשמוח עם השני, לדעת לשמוח עם עצמי, גם כשאני מתקשה, והוא הולך לו יותר קל. לשמוח, עין טויבו, גם אתה מחכה, אתה מתעסק עם שכנים שנים, יש לך בת מבוגרת, והשכן, רק בגיל 19, 18 לחופה, ברוך השם, כולם מסתודרים עם דירות בעיר, הכל הולך בזמן, הכל מתקתק, וצריך העסק מקרפע, ואתה מגיע להגיד מה זה טוב, אבל להגיד אם יש שמח, זה לא פשוט, זה לא קל, זה לא קל. אבל זה הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, עין טויבו, עין טויבו, מה שיש לשני זה טוב בשבילו, מה שיש לך זה טוב בשבילך, מה שיש לשני זה הכי רע בשבילך. התוצאה, נפתולי. ולנפתולי אור, זה הראשון את נפתולי, ולנפתולי אומר, נפתולי שבע רצון, מלא ברכת השם. נפתולי, איילה שלוחה, הנותן אמרי שפר. אתה יכול לתת מילים טובות, אתה יכול לפרגן, למה? עין טובה. שמעתי, לא יודע מי אומר את זה, למה קורא לו רב לזר הגודל? רב לזר הגודל, ואתה הוא זכה לשם הגודל. מי גדול? מי גדול? מי שרואה את כולם גדולים. צאו ראו איזו דרך ישרה שידבק בה האדם. רב לזר אומר, עין טובה. מי שיש לו עין טובה, רב לזר אומר, עין טובה, אני יודע לפרגן, לראות טוב לשני, לא להקטין את השני, להגדיל את השני. מה זה, החשבונך? מה זה אכפת לך להגדיל אותו, לתת מילה טובה, לראות את הטוב. מי שקטן, אז הוא מפחד, אבל מי שחוסר ביטחון. אבל מי שגדול באמת, רופא, הרופאים שלא יכולים, קשה להתעסק איתם, זה דווקא הרופאים הקטנים. הרופאים הגדולים יכולים לחייך, להיות סימפטיים מאוד, מאוד נינוחים ונעימים. מי גדול, מי שרואה את כולם גדולים, רב לזר הגודל, כי רב לזר רואה אומר, עין טויבו. א', זה אכפתיות, רגישות. שמעתי מהגרון המרצבי ברלין, ראש השם את חיים אויזר, הוא למד בחברון, את זה חצקל סאמן, זה חצה לי כלבוכת. היה שם, בפולמיש גם היה מי שאומר קדיש, אבל זה היה במזכורת, בחברון, מי שאומר קדיש, כל התאומים, היה יהודי קשיש, מבוגר, אפשר לקבל מזכורת מהנהלת ישיבת חברון, לא שאומר קדיש, כל יום על התאומים של ישיבת חברון, הוא נפטר. נו, מי יגיד מחר קדיש? אז החליטו שם, זה הבחור המבוגרים, עולה לבדוק שם בהנהלה, של רבי יוינה היה חתן לתחום גדול, שלמד בחברון, נתפלל בישיבה, רבי יוינה פיונטק. אמרו שהוא יגיד את הקדיש. נו, לבחת לסתם, ישראל אחר כך בערב, מי מחר בבוקר אומר קדיש? אמרו לרבי יוינה פיונטק, הוא ערב, צריך עם הגרושים, יהיה לו עוד איזה 2,000-3,000 שקל, זה לא יזיק לו, זה יהיה לו טוב. אז הוא יקבל את המשכורת הזו. אמר, מה פתאום רבי יוינה פיונטק? מה פתאום רבי יוינה פיונטק? אני לא מבין, מי הראש השיבת פה? אני רבי יוינה פיונטק. אני פה ראש השיבת שחרר בו, מה פתאום נותן את זה לרבי יוינה פיונטק להגיד את זה? מילא הזקן אמר, נפטר, עכשיו אני צריך להגיד, אני הראש השיבת פה. הוא אומר רבי נחסי ברלין, פשוט התביישנו בשבילה. היינו בטוחים שהסגז הוא מאוד גולה, בן זקנותו מאוד היה, הוא סבא מסוכה מאוד גבוה. היינו בטוחים שהסוכה קפץ לו ל-400. איזה דיבורים אלה? מה אכפת לך? נתנו לו על הרבה, עוד 2,000-3,000 שקל, מה קרה? אחרי חודש, רב חסי סרן קורא לרבי נפיות, לרבי נפיונטק, ואומר לו, תראה, אני אמרתי חודש לקדיש, נראה לי כבד עליי, אין לי כוח לזה, זה מכביד עליי, אני אומר, מה? אני רוצה למנות אותך לראש השיבה לעניין הקדיש. מי מחר, אז בדרך כלל ראש השיבה סכונות הקדיש. אני ממנה אותך עכשיו לראש השיבה לעניין הקדיש של שיבת חברון. ומי מחר אתה תגיד את הקדיש. אז כתוב בחז"ל, אומר רבנו, אנחנו עושים ברלין, שלפים אחרי 40 שנה מבינים את הרבי. לקח חודש, לא הבנו אותו. מה, איזה זקן נפטר, תיתן את הרבי לפיונטר? זה לא קורה לתוירה. כאילו חסוך 2,000 שקל כך. צריך לעשות את זה שתלה. להפוך את זה למשרה, לתת איזה מכבודוס, לתת איזה מעמד, שהראש השיבה אומר את זה. אחרי חודש זה עובר מהראש השיבה לרבי יוינה פיונטק, זה כבר משהו אחר. זה רגישות. התקשר אליי מישהו, היה לי הקלטות בדיוק ביום שישי בכל הלשון, אמרתי, בדיוק יצאתי, אז הוא נזכר להתקשר אליי. הוא אומר לי, עכשיו במסע, במסע שהיה קרן עולם התורה, לפני חודש בערך, רב דבלנדו, רב גולם שרייבר, רב דון, ועוד, היה שם כנס לענק, שאולי אלף או יותר, אלפי ילדים, רצו להראות להם מה זה גודל הדור. מה זה גודל הדור? עשו כנס לילדים עם רב דבלנדו. הוא היה אמור לבחון אותו, אבל יש לכם כמה שאלות, לא, בחר אותו כמה דקות, רצו שהילדים יראו את רב דבלנדו. כשהוא סיים, הוא אמר לילדים שהוא רוצה לברך אותם, שתי ברכות. א', שכל מי שיושב כאן, יהיה תמיד חוכם וידע ש"ס. כל הילדים פה שהוא תמיד יכול ידעו ש"ס. ברכה שנייה, שאני מאחל שלמלמדים שלכם, יהיה נחת ממכם. שבכל המלמדים וכל הרבס שלכם, יהיה נחת ממכם. זה מה שהוא בירך. ביקשו אליו מארגני האירוע, ילמדנו רבינו, למה אמרת של המלמדים יהיה נחת? של ההורים יהיה נחת וגם למלמדים. מה פתאום המלמדים? המלמדים. אני שאלתי בשולחן שבת, ישבו איתי בנים, בנות, חתנים קלות, ישבו איתי חשובים, מוכשרים מאוד, 10 דקות, לא יצאו לפצח, למה רב דבלנדו לא בירך? אחד הבנים שלך 10 דקות אמר, הוא אמר מבחינה סטטיסטית, שישים פה 1,000 או יותר ילדים, יש גם כאלה ילדים שאין להם אבא או אמא, אז אני לא יכול להגיד שלהורים יהיה נחת. איזה רגישות, להבין מה זה רגישות של גדולים בישראל. זה האלף, אלף של אכפתיות, רגישות. אני יוצא מיצקוביץ' לפני שבועיים, נכנסתי למיירים, לא יוצא, נכנסתי לי, באתי למיירים. ההבדל בין המניין הנכנס, המניין היוצא חצי דקה. סיימו חצי דקה, ועמד שמה סיים, הגאון, רב שמואל אהרון פיש, שליטה, תלמיד מובהק של רב אברום גניחובסקי, שהוא מוציא לספרים שלו, או לשיעורים שלו. אז היה חצי דקה, הוא אמר לי כזה מהר את הוורט הזה, בקושי קלטתי באותו רגע, רק הייתי צריך לשחזר, אני הבנתי שהוא וורט טוב. הסתכלתי במקורות, אפילו אז קלטתי שזה מה שהוא אמר. הוא אמר לי כל כך יפה, הוא אמר שבשולחנו סימן תקנ"ה, בברכות תשעה באב, יש מי שנוהג לשכב בליל תשעה באב, מוטה על הארץ, כתוב בשולחנו, הוא משים אבן תחת ראשו, הרמו, מוסיף על דברו של המחבר, זכר למה שנאמר, ויקח מאב מהמוקרים, ויוסן לראשו יסוף, וישכב במוקרים ההוא. המקור, מורדכי, אני ראיתי את זה בפנים, סוף פרק כמה של מועד קוטון. הוא אומר לי, הרב פיש, מה הקשר בין האבן של ינקי רובינו לליל תשבו? ואיש כבר אמור כמו ויסן אבן לראשו יסלו? לכן המנהג, אומר מורדכי, לשים אבן שוכב לישון על הרצפה מתחת לראש. איך זה מתחבר? חצי דקה, אבל זה הכניס לי בחצי דקה, אז הוא אמר, איזה יופי. איזה יופי. הוא אמר, שאלה מותר להגיד את תשבו, זה כזה מתוק הבאות הזו. אבל יש כאן מסר, מסר חשוב למה שאנחנו מדברים. הוא אמר, 12 אבנים מתקוטטות, 12 אבנים רבים, רבות ביניהם, עליי אני צדיק כסרוי שני. 12 אבנים, 12 שבטים מתקוטטים, זה השור של החורבן בתשעה באב. כשהאבנים יתאחדו לאבן אחת, 12 שבטים מתאחדים לאבן אחת, זה הסוד של הגאולה. זה המסר, כשנעשים מאוחדים, מתאחדים לאבן אחת, ואני מוסיף, ראיתי בספר תוספות השולם, יש לי פה צילום, צילמתי, על הפוסוק שם, ואבן עזרי שחסמתי מציב בו אי אמי סליקים, בא להתוספות השולם, הוא כותב, אבן מועסו אבוין אם אוי סולר או אשתוין נאמר על האבן הזו של ינקי פרובינו. למה? למה מעשו את זה אבונים? כשהיו מעלים את האבן הזו, שיעקב אבינו שכב עליה, לשים אותה בדימוס במיס המקדוש, לקבוע אותה בשורה, היא הייתה מפלת את עצמה. ומעלים אותה, הבונים ושוב היא מפילה את עצמה, עד שמעשו באבן הזו. אבן מעשו הבונים. הייתה לרוי שפינו, הגיע שלוימי המלך, ונשבע לאבן הזו, נשבע לאבן הזו של יעקב אבינו, אני מבין למה את נופלת מהשורה. כי את יודעת שהבית יחרב. אני נשבע לך שאפילו שיחרב הבית, האבן הזו תישארי שלמה ולא תחרבי לעולם. וקבוע בכותל המערבי. שלא יזוז לו משום שכינה. שכל יהודי יהודי שלא מגיע מכל העולם מגיע לכותל המערבי. מה תראה מול העיניים? אתה מגיע לכותל. מה תראה מול העיניים? מול העיניים תראה את האבן של יעקב אבינו, שהוא שם את האבן הזו מתחת לקר, בלב פי שלו, מתחת לראש שלו, לא לקר, מתחת לראש שלו, בלי קר. למה? לאותת לנו, לרמז לנו לדורות, זה פי שלו. כשמתקוטטים, כשרבים, פי שלו. כשמתאחדים, האבן הזו לעולם לא תחרב, היא קבועה ומחכה לביאת המושיח, היא נמצאת קבועה בכותל המערבי. שמעתי ברדום שליטה, שמישהו בא להתייעץ איתו ולשאול אותו, שבנו בבניין שלו. בוא נתחיל כך, הוא בנה, הוא בא לרדום, אני בניתי לפני 3 שנים. השכן הוציא לי את הנשמה עם פינצטה. שלח לי פקחים מהעירייה על שנות, מה שהוא עשה לי, הרג אותי. עצר לי את הבנייה, כנסות, 3 שנים. כשאני בניתי על הגג, עכשיו עברו 3 שנים, הוא רוצה לצאת מעל החצר. והוא מגיע לחתים אותי, שחתמו לו, הוא בא לחתים אותי כאילו אני על צילה. שכחתי מה שהיה לפני 3 שנים. הוא בא לחתים אותי. אני אמרתי בליבי, לעולם אני לא אחתום לו, כי חז"ל אומרים גודל שימושו, יו יסר מלימודו, שהוא יתם את התם מה שהוא עשה לי לפני 3 שנים. אני לעולם לא יחתום. הוא כזה אספני, כזה חצוף, בעצם העובדה שהוא בכלל דופק בדלת שלי מבקש, הוא לא מתבייש. אבל בכל אופן, הלב היהודי, בן תוירה, הולך לרדון סגל לשאול. רדון אומר, תראה, זה לא קל מה שאני רוצה להגיד לך, אבל זוהי האמת. ואת האמת צריכים לעשות גם אם לא קלה, וגם אם היא קשה, וגם אם היא קשה מאוד. אני רוצה לשאול לך שאלה. לא כתוב בתויר ואימא השם, בוא נשאר ואף תודה לך מקום הולכו, אין פסוק כזה. זה כתוב 3 דברים, לא תיקום ולא תיטור. בסוף כתוב אני השם, באמצע כתוב ואף תודה לך מקום הולכו. לא תיקום ולא תיטור, ואף תודה לך מקום הולכו, אני השם. למה אני נכנס באמצע? אומר אדון, בוא נגיד לך למה. הוא שלח לך פקחים לפני 3 שנים. תחתום לו. תחתום לו. אבל אתה לא רואה מסול סלמתם. אבל אני השם. תדע לך דבר אחד. כל הצער והעובת נפש וכל הכנסות והבלגן שהיה לפני 3 שנים, זה לא קרה באמצע חודש ועד. זה קרה כשעמדת עם הטלית בתקיעס בראש השונה. כשהזלת דמעות והטלית הייתה עד האף שלך, ביום כיפר, בנעילה. שם זה קרה. שם זה קרה. אני השם. אני השם. פעלו קלקלי שידוחים, השכן הזה. אני השם. איך הסטייפלר אמר למישהו? לשכן, השכן קלקלי שידוחים. כשהגיע שידוח שלך, אז התקשרו לשכן, הוא לא ירים, והתקשרו לשכן מקומה ראשונה, לא מקומה שנייה. יהודי צריך להאמין, לדעת, מגלגלים זכות, חשבון שולם הקודש בוקו, זה לא אומר. מגלגלים זכות על ידי זכאי, חובה על ידי חייו, הוא יש אותו בהם הקודש בוקו, אבל אתה כיהודי מאמין, צריך לדעת שנגזר לך עוגמת נפש, ועוגמת הנפש שתגיע, או על ידו, על ידי מישהו אחר, זה לא יעזור שום דבר. לכן זה מגיע פה, אל תיקום, אל תיטום, תחתום, תחתום, זה לא קל, אבל אני השם, העורך דין מספר אחד בעולם היהודי, שהיה רדם קמנו תחליף, רבי ינקלה ויינרוט. אני סיפר לי את זה ראש השיבר, אבל התקשרתי לה בימי חוניו לאמת את הסיפור. אחד מהמשרד שלו בתל אביב, עורך דין, אומר לו ל, 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 בברנדרוקו. ניסיתי להכניס את הבן של דיילה לחמישה ישיבות, לחמש ישיבות. וכל הישיבות אמרו לבן שלי לא. לא להיכנס כרגע לסיבות, לא כל כך קשה להבין גם למה. תכלס, כולם אמרו לא. אז מה אתה רוצה ממני? אתה הרי מייצג את עולם הישיבות בלי לקבל שקל. זו התרומה שלך. אתה מייצג את השבת, את היהדות, את כל מה שנוגע ליידיש קייט, וגם את הישיבות בלי לקבל שקל. כל תיק שלו זה רבבות רבבות. נו. אז אם אתה תתקשר לראש השיבה, סליחה הם לא יכולים להגיד לא. כמו תראה, אני לא יכול לבקש מהם טובות, אבל אתה עובד מסור, אני אעשה פעם ראשונה, אני אבקש מהם משהו. הוא יושב במשרד, 12 בצהריים, מתקשר לראש השיבה הראשון, הוא אומר, אני ראיתי דרך החורים של האפרכסת, איך הוא מתפתל, הוא מפעיל את כל שיטת הלומדס, איך להגיד את הלא, בלי להגיד את המילה לא. וכאלה פלפולים, וכזה איכשהו, אבל בשורה האחרונה זה היה לא. וככה השני, וככה השלישי, וככה רביעי, וככה חמישי, ואני כולי לא יכול להכיל את זה מרוב כעס. אני שאני מייצג אתכם, ולא לוקח לכם שקל, ופעם ראשונה בחיים אני מבקש, ואתם יכולים מסתובבים להגיד לי לא, נכנסתי לרכב, באמצע היום אני נוסע לבני ברק. אני מחנה את הרכב בחזון איש חמש. אני נכנס לרב שטיינמן, כולי בסערת רגשות ועצבים, ואני מתחיל לדבר, כועס, והרשם הפיקח, הוא מבין לי את העניין, אבל יענקה לי שישב, למה שאני אשב ושתה משהו, בוא נחשוב ביחד מה לעשות. שב, שב. הוא משיב לו בעיגול או פסמיים, והוא רואה שהוא מדבר עם הנכד, הוא אומר לו משהו, לנכד שלו. הוא אומר, הבנתי שאמר לו להתקשר למישהו, אחרי 10 דקות, מגיע מישהו, מפרק, זה כאן הבן, והרב שטיינמן מדבר איתו כמה דקות, ואז קוראים לי. הרב שטיינמן אומר, אתה מכיר אותו? לא. הרב שטיינמן אומר לו, תראה, אומנם כן, שאתה לא רצית ישיבה מהסגנון הזה, רצית ישיבה קצת סגנון שונה, אבל גם לי יש ישיבה בבני ברק. גם ישיבה טובה, גם 700 בחורים, אוכלסתו יראה. והוא אחראי על הרישום. קראתי לו, עשינו פה ישיבת צוות 2 דקות, החלטנו לקבל את הבחור שלך לישיבה, לא אוכלסתו יראה. נו, אתה שבע רצון? הוא אומר, כן, ברוך השם, ברוך השם, אני יודע שיש לו ישיבה, ולב בו. אני שמח מאוד, תודה רבה, תודה רבה, הולך. אחרי 2 דקות, השטיין אמר, אני אכל, תראו, תקרא לו. הוא בהתניע את הרכב, אמר, השטיין קורא לך בחזרה, הוא מגיע, הוא אומר, השטיין הראשי ומתחרט, הוא אומר, מה התחרט? מתחרט? בוא עושים את זה. מה קרה לך? תגיד לי, ינקה, עשית לך טובה? הוא אומר, כן. אז תשלם לי. תשלם לי. הוא מסתכל עליו, הוא אומר, בוס קוקסטר, מה אתה מסתכל עליי? עשית לך טובה, הוא אומר, כן, טובה גדולה? אז תשלם לי. הוא אומר לו, מה יוקו חסדוי? כמה אני צריך לעשות את השכיבנו? הוא אומר, אתה אמרת שזה טובה גדולה. הטובה גדולה משווים גדול. לא כמה גרושים. הוא אומר, השתיים, 50 שנה, אוכל רסק תפוח אדמה ורסק גזר, עיני אור ולא זר. אותו דבר, לא לחם, לא עוגו, לא כלום, לא תה, לא קפה, מים, איזה גזר, את הכוח אדמה, כל החיים. אמר לי, עשה עם הכסף בדיוק. אפילו הוא לא נתן לצוות הבית שלו לאלה שרצו לצבוע. כלום. אז הוא אמר, נו, שהראשי לא יגיד לי, כמה הראשי לא רוצה. הוא אומר, זה הרבה, 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 הרבה. שתבטיח לי. שתמשיך לייצג את החמישה או שישים ישראלי, כאילו לא קרה כלום. הוא אומר, אני הייתי חי 400 שנה, אני הייתי מגיע לרעיון כזה בכלל. תשלם לי. תמשיך לייצג את הראש השישים, ואמרתי לו, זה קשה! זה קשה! מה הוא אומר לי? אני אשם! אני אשם! הכל מאיתו יסבורה! כל מה שאדם עובר! כל צער, כל מס נפש, זה כל הקודש ברוך הוא. תנסה להם בכל אופן על המצחות. אנשים שכל מיני שיקולים, כל מיני קשיים, ראשים וסמוכי אבויות. וגם פה בבית הוא אומר לעוברים דברים כאלה. אז מה אם זה קשה? הקודש ברוך הוא משאיר בעולם רק אנשים שמוכנים להתמודד גם עם דברים קשים, נשארו נמצא בהר המנוחות או בהר הזיתים. כתוב בירושלמי. נראה לי שהר"ן מביא את זה בנדורים, נראה לי בדף כ"ז, לא בטוח. חב"ד, כ"ז נראה לי. שהקדוש ברוך הוא לא ברא בעולם שום דבר מרובע. רק עגול ואליפסה. אין מרובע. פירות, ירקות, אין מרובע. אמר הגאון רבי יחיא פיינשטיין, החתן של רבי ספירו, למה, מה, מה, מה המסר פה? ברוחניאס יש מרובע. פילים, ציצית, יש כל מרובעים. מזבח. ואוי לו מה גשמי, ואוי לו מה זה, בעולם החומר אין מרובע. למה? לרמוז לנו, לאותת לנו, לדעת בעולם הזה, להגן פינות. לא להיות מרובע. ברוחניאס תהיה יקד, תהיה מרובע, אל תבטר שום סיב קטן במשנה ברורה. אבל פה גם זה לא בדיוק אמרו לך, ולא בדיוק מה שצפית, ולא מה שחשבת. תדע להגל פינות. איך שמעתי מהגאון עוד נעם אלון, יש הרי פולמוס עם, עם הלוחות היו מרובעות או עגולות. ממש שאולי ייתכן, הלוחות הראשונות שזה מה יישא השם, זה היה עגול, אבל הלוחות השניות שזה מה יישא מוישה, אז אולי זה היה מרובע. ואין את זה מה יישא השם, ומה יישא את זה חשבו פה, אין... אין בריאה מרובעת. הרב רבי יוידיש מסתכנן. המנהג שם היה שבערב שבת קודש הוא הולך לבית כנסת, ראש הקהל של סתכנן מגיע ללוות אותו לבית כנסת. הראש המקרו נכנס, ופתאום הוא רואה ויכוח בין הרב רבי יוידיש לרבנית. והוא נפוך מאוד. המנהג, כשהרב עושה פיש, אז היא מדליקת הנרות באולם של הפישים. כשהוא לא עושה פיש, אז היא מדליקה את הנרות בסלון, כי אוכלים בבית. והרבי רואה שהיא מכינה את הנרות בסלון, אמר לה, היום זה שבת גדולה, אם זה שבת חנוכה, אותו משבת. הודיעו בכל... הוא לא עושה פיש כל שבוע. הודיעו בכל, בכל הטלפונים, שהרבי עושה פיש, הגיעו גבירים, נגידים, הגיעו אנשים אורחים, מכל אמריקה. איך אני אומר, את אומרת לי פתאום, הוא אומר, לא, אתה לא יוצא. למה? כי השבוע השתעלת מאוד, היה ספק דלקת ריאות, אתה לא יוצא, זה יכול להחליש אותך על השעות הקטנות, אתה נשאר בבית, אתה לא הולך. כלומר, איך אני יכול להגיד לא לאנשים, הודיעו, ובאו, ותרחו, אתה לא יוצא. הוא אומר, טוב, אם אמר, מה שתגיד לי זה המילה האחרונה. אם אתה אומר, לא, אז אני לא יוצא. והוא עומד בצד ולא לא מאמין מה שהוא רואה. הוא יודע שהאזרח מספר אחד באמריקה, זה לא טראמפ, הוא מספר שתיים. זה רבי יוליך יסתנו. כי כולם מפחדים ממנו. ממנו כולם מפחדים. אפילו האיראנים. שפתאום פה איזה בבא לי, איזה סקנה, בת 90, הוא אומר מה שתגידי, מה שתגידי, בזמן לא, הוא לא יבין מה הולך פה. והוא ראה, הוא הפיקח, הוא רואה שהוא מרים גבה, הוא לא מבין, הוא אומר לרב יסתנו, נקוד כלל, כלל זה בידך. בבית היהודי, המבטר הוא המנצח. בבית היהודי, המבטר הוא המנצח. בפסח אמרתי, הזמינו לי לשום מקום, אמרתי שם הרבה דרשות, שמונה דרשות, אבל יצאתי מסיפור אחד. אני חושב שאני גם יוצא לי, יצאתי משם. אחד מהסיפורים הכי מרתיטים שאני שמעתי על כל בנים, בנושא של בנות המחברים. וקיבלתי אישור לספר עם שם. היה שם בגבעת וושינגטון, יהודי חשוב, בשם רב ראובן קובלסקי. מגבעת שאול. הוא סיפר, הוא כהן. רב ראובן כהן. זה היה באחד הרגלים, הוא הוריד את הנעליים לברכס כהנים. הוא בא ללבוש את הנעליים אחרי ברכס כהנים, אין נעליים. אין נעליים. לפעמים זה נדחף. אין! הוא אמר לילד, תתכופף, תסתכל. הילד עבר את כל הספסלים, ואין נעליים. גורמים את התפילה, ואנשים הולכים, מתחילים ללכת. הוא אומר לי הרב שייש, אני מתבייש להגיד לך את זה, אבל זה העובדה. כשאחרון ההולכים הלך הביתה, זרגו עיני דמעות. חמש דקות אני עומד, אין לי נעליים. אין לי נעליים! ועיני שהם זרגו דמעות, פתאום הגבאי, נס, הוא שחרר את דעות ארון קודש. הוא נכנס לדלת האחורית, יש עוד דלת, בעורף של הבניין, על המטבח שם, שם פתאום הוא רואה את הנעליים. הוא מביא את הנעליים, הוא אומר, הנה מצאתי את הנעליים שם. זהו, מאז יש לי מנהג. הוא רואה ילד, כשהוא חולץ את הנעליים, אתה יכול בבקשה לשמור לי את הנעליים? יש ילדים שמחייכים, יש ילדים שהולכים בכל הרצינות. יום אחד אני מוריד את הנעליים, יש שם אברך צעיר, אין ילד. אני אומר לעבר, אתה יכול בבקשה לשמור לי את הנעליים? מה הוא אומר לי? ואני פשוט באלם מרגיש רעידת אדמה ממה שהוא אומר לי. אני פשוט לא מאמין למה שהוא אומר. הוא אומר לי, אני לא כמו השבר שלי שגנב לך את הנעליים. אני לא כמו השבר שלי שגנב לך לפני כמה שנים את הנעליים. השבר שלי. הוא הגנב. אבל זה עשה לי כזה צמידה בלב. הוא היה גבר תמיר, חסון, גבוה, מרשים. ועכשיו, רחמון הליצלן, הוא יושב על כיסא אחרי בלי שתי כפות רגליים. ואני שואל את הגאון הרב אולמן, הרב של מישכנס, זה חצדיק לברוכה, רב ראובן קובעת ושואל אותו, אבל מחלתי לו. כל שנה בתפילה זקו, בקריאה שמע של המיטו, מחלתי לו. מה הוא אומר לי? יסוד גדול. יסוד גדול. מישהו את הניתוח המחת פעם מתווכח עם היסוד שהוא אמר, ואמרתי את זה בלב שבת, לנוב יוסף, ובני שבוע, אז רע לך, מוצח לך, רבי ינאי, אומר לי, שזה רבי צלב לזר, מאוד מעניין, שהוא אמר את היסוד הזה, למשל, אולמן אמר לו, למה רב, רב המציא את עצמו, כל ערב יום כיפו לאותו קצב, היה קצב שפגע ברב מאוד מאוד מאוד, אז רב המציא את עצמו שיבקש מחיר, והוא לא רוצה לבקש. כל שנה מגיע לחנות והוא לא רוצה לבקש. שנה אחת ערב יום כיפו רב עומד והוא לא רוצה לבקש. הוא ממשיך עם הגרזן להקות בעצמות, אף לו עצם לתוך הרסיס, לתוך הראש, מת על המקום. שאל הרב אולמן, אבל הוא אמר תפילו זקו, רב, הוא אמר כי השמה של המיטו, רב, ודאי מחל, אז למה הוא מת? רואים מכאן, שלא מספיק שאתה תמחול, צריך שהפוגע יתנצל ויבקש מחילה. אני יכול להסביר, אולי, הסבר שלי, יש בכל בנות למוקו, יש בנות לחברו. ילדים רבים, אז לפעמים הורים בלי שכל מתערבים. צריך לדעת מתי להתערב ומתי לא. לפעמים הילדים כבר משלמים וההורים נשארים במתח. צריך לדעת מתי כן, מתי לא ואיך. כשפוגעים בילד, פגיעה קשה, זה פוגע בהורים. כשאומר אדם בוכה בחג, אחרי ברכת כהנים, זולגים לו דמעות מהעיניים, הקדוש ברוך הוא לא מוותר על דבר כזה כל כך מהר. אז גם אם הוא מחל, רחמון הליצלן, הבן אדם יושב על כיסא גלגלים. לדעת שמחליקס, ואם זורקים איזה מילה, פוגעים במישהו, אדם אפילו מקבל סתירה, מכה ממישהו, הוא לא יזכור את זה, אבל אתה נותן איזה מילה, לשטוף, איזה סתקים בלב, אני עד היום זוכר, אני מחלתי לו, אני זוכשתי בקום לבית, אמר לי 40 שנה, אני זוכר מישהו פגע ביבורה בין פעם. אני רואה כמה פגיעה, אדם סוחב את זה עם עצמו, אני לא זוכר מה הוא אמר היום, אבל אני זוכר איזה בנת פגע בי ואיפה. מישהו נתן לי מכה, אני לא זוכר, כנראה קיבלתי, אבל לא. פגיעה אדם זוכר, כמה עצמי יזהר, הם זוכים מילים, אומרים, פה, שם, נושנור, חילות, פגיעות, כאילו עם הומור, כאילו עם בדיחות, אבל מישהו נזכר את הכל חברו, אם מישהו זה כואב לו, מישהו נפגע מזה, זה אש, זה אש, זה אש. לקראת סיום, אני רוצה לספר עוד סיפור אחד, וזה אני מסיים. היה שווה כל הדרשה בשביל הסיפור הזה, וזה מסיים. עדי שמעתי מהגאון הרב מצווה קוק, שליטה, ראש שיבת בויר התלמוד ברחובות. אני מספר על שני חלקים בסיפור. מה שקשור לפה ולעכשיו זה חלק ב' של הסיפור, אני מספר גם את חלק א'. הוא אומר שהוא ישב בקליניקה של פרופסור, להיכנס. ישב לידי יהודי, מבוגר, חילוני, אשכנזי בלי טיפה. בשלב מסוים היהודי הזה מוציא טיפה, מוציא ספר תהילים, מתחיל להגיד מילה במילה ולאימו. הרב קוק מאוד מחמיא לו, איזה יופי, כל הכבוד, אתה מנצל את הזמן, אמרו תהילים, מילה במילה, איזה יופי, איזה יופי. החילוני הזה אומר לרב קוק ביידיש, תהילים הרבה צעדית. מניסיון אישי, תהילים עובד. תהילים עובד. למדתי על בשרי שתהילים עובד, ולכן אני גם אומר תהילים. מה? אני כל החיים הייתי שופט בבית המשפט השלום בתל אביב. אני עכשיו בדימוס, אני בפנסיה. יום אחד המדינה, הפרקליטות, החליטה לתבוע לדין את הגמר מספר אחד בבני ברק. הרב הצדיק, רב יוסף נויבר, זכר צדיק לברוך, עכשיו היה שנתיים, לפני זה 40-50 שנה, היה אסור להחזיק מטבע חוץ בארץ. כל יום בין 11 בלילה ל-1 בלילה, תור של אנשים, מתגלגל שם עשרות אלפים, מאות אלפים, נגד החוק. יום אחד המדינה, הפרקליטות החליטה להעמיד אותו לדין. אבל לפני שהכניסו את הרב לדעת המשפט, היה שם עדות אופי. לספר מי זה הבן אדם הזה יוסף נויבר. זה החלק השני של הסיפור. נסיים עם חלק א', אני רואה את הרב לדעת, נכנס עם עורך דין, הוא מתיישב, מוציא ספר תהילים, מתחיל להתנגנד ולהגיד תהילים. ואני עם העורך דין, ואני רואה שנויבר בכלל, בכלל לא איתי. לא מקשיב מילה. הוא בתוך התהילים, כאילו בבית כנסת בבני ברק. זה כל כך קומם אותי, הרגשתי בשביל בית המשפט. עד שלשם מסוים אני הרגעתי את עצמי, למה אתה כועס עליו? הוא אדם מאמין, הוא מאמין בתפילה, הוא מאמין בתהילים, הוא עכשיו במצוקה. הוא לא רוצה שנגזור עליו דברים חמורים, אז הוא אומר תהילים, למה אתה כועס עליו? תנסה להבין אותו. נרגעתי. אבל אין לי ימינה, ואין לי שמאלה, הוא עבר על החוק. שנים נתתי מכה בפטיש, אדון יוסף נויבר חייב בדין. אני מסתכל עליו, הוא ממשיך להתנדנד. ממשיך עם התהילים. אמרתי, זה כבר עזוב. מילא עד עכשיו, ניחה. אבל כי יצאת חייב בדין, מה עכשיו אתה ממשיך בתהילים? מה עכשיו אתה בתהילים? טוב, אני פונה לה, אמרתי את זה כבר, לא יודע מה קורה איתו. פניתי לעורך הדין, מהפרקליטות, אני אומר לה, תגידי, טוב, הוא חייב. מה את מצפה? ניתן התביעה שאני אטיל עליו, איזה עונש, תגידי מה. היא אומרת, מה שכבוד בבית המשפט יחליט. אמרתי, אני יודע שאני מחליט ולא את, אבל לא זה מה ששאלתי. שאלתי אתם, הרגשתם תביעה, אז יש לכם איזה ציפייה שאני אטיל עליו עונש. מה, איזה עונש את רוצה? שאני אשלח אותו לסיביר? מה את רוצה בדיוק? תגידי מה, אבל אני אשקול אם זה מתאים או לא. מה שבית המשפט יחליט. אמרתי, גם עברית את לא מבינה? אמרתי לה שאני מבין שאני מחליט פה ולא את, אבל אתם הרי ניגשתם פה תביעה, אז מה זה מה שאני אחליט? מה היא אומרת לי? אני הגעתי בבוקר לפרקליטות, אומרים לי שהעורך דין שאמור לייצג פה, היה לו תאונת דרכים בדרך. שמו לי תיק ביד, לכי תייצגי אותנו, אני לא יודעת מי נגד מי, לא יודעת כלום, כלום, כלום. שמו לי תיק ובאתי. אמרתי לה, אתה יודע שזה בזוי בית המשפט. ככה להגיד. וזלזול. טוב, אני אתן לפסק הדין לבד. נתתי מכה עם הפטיש, אמרתי, אדון יוסף נויבר, חייב 200 שקלים חדשים. אז תגיד לי אתה, תהילים עובד או לא עובד? תהילים עובד או לא עובד? גם אחרי חייב בדין, תהילים עובד. אז למדתי, פה נמצא פה עכשיו בקליניקה, אז אני מוציא תהילים לפני הרופא, ואני אומר תהילים. בעדות אופי, נעמד אברך, מסתכל לבית המשפט, הוא עמד בתור, הוא היה צריך $10,000. הרב נויבר נתן לו שתי חבילות, 5 ו-5, שתי גומיות. אני מגיע הביתה, יש לי רק אחד, 1 בלילה, אני חוזר, אני אומר לה, הרב, יש לי רק חבילה אחת, כנראה שכחתי פה את החבילה השנייה, הוא אומר לי, לא, 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 לכן אצלי זה חוק בא לי יעבור. סופרים אצלי, ספרת או לא ספרת? הרי ספרת בנוכחותי. ספרת $10,000, בעיה שלך. מצטער, תלך. הלך. זהו. הוא לא נשכם לישון מיד, בדרך כלל בין 2 ל-2.5 בלילה. הוא היה מכין את הגמח נעימו המחרת. 2.5 בלילה, הוא נשכם לישון, המיטה היא יותר נמוכה מהשולחן, יש השולחן גבוה, הוא רואה משהו מציץ בין השולחן לבין הקיר. הוא התכופף, החבילה. הוא נדח התגלגל עד השם, אם נתקע השם, הוא מוצא לך $5,000. אז זה הלך, שכחתי להגיד. זה הלך ככה. הוא נזכר שזה היורצייט של הסבא שלו. הערוך לנר. הוא לומד בשני הסברים של היורצייט. הוא לא למד. אז הוא לא תקום, תלמד. עד 2:30 בלילה, אני אמד מחר. ואז הוא אומר לעצמו, איזה מחר, מה מחר? תדע מי אמר מחר. אין מחר, אתה לא תלמד מחר. ובתשע בבוקר אתה במודיעין עילית, אתה שחולה, אתה מוזר. אתה עייף, תומו מחר, קום. לא, יקה, אבל יותר לעצמי, יישב על המיטה, ואז הוא ישב, הוא התכופף כזה, הוא ראה. אז הוא גילה את החבילה. נו, מי זה הרך הזה? הוא מסתכל שם בספר, הוא מגלה איפה הוא גר, בשם שלו, הוא אומר, טוב, אני הולך אליו עכשיו, שלוש לפנות בוקר, רבע לשלוש, מימון אפשר. סביר להניח שהוא כבר לא נרדם, ברוב צער. ואם הוא נרדם, אני הולך להעיר אותו. לשמח. שלוש לפנות בוקר, הטלפון מצלצל אצל משפחת בוימרים, הרבד 27, קומה מעל, הבת של נויבר. דיבר בוימרים, מישהו על הקו, מישהו רחוב ראווה, הוא אומר לה, תראי, שלוש בלילה, אני עומד בחלון, יורד גשם, ונורד אבא שלך צועד בגשם, בלי מטריה, עם קרוקס בלי גרביים. הכל תקין איתו? אומרת, מה? עוד הפעם? בגשם, בלי מטריה, לשלוש לפנות בוקר, רבי יוסף נויבר הולך עם קרוקס בלי גרביים בגשם, מה קרה? אני מיד רצה. היא יורדת לרחוב, ואז הוא ראת האבא עולה, הוא מספר לה את כל הסיפור. הוא אומר לה, אני החלטתי שאני הולך להעיר אותו. אני דופק מה אני רואה, הוא ואשתו מום תהילים. דבר ששמחתי, שלא הערתי אותם, ושימחתי אותם. אבל ללבוש גרביים, בשתיים וחצי בלילה, זה כבר היה יותר מדי בשבילי. אפשר לשמח אנשים עם קרוקס בלי גרביים גם. אתה מכיר עוד אנשים, אומרים לשופט, עוד בעולם כזה בגלובוס? כזה אהבת ישראל, כזה רגישות, כזה אכפתיות, קם, באמצע הלילה, צועד לבן אדם, להעיר אותו בשביל לשמח אותו, אין דברים כאלה. הסיכום של כל השעתיים, אני לא יכול לסכם שעתיים, גם אין לי כוח כבר. אבל מילה אחת, סוף דבר, הכל נשמע, את האלוקים נראה, ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. סוף, זה ראשי תיבות. סמך ובין. זה ראשי תיבס. סוף, סבלנות, ויתור, פרגון ופיוס. ומרגלי בפומה, זה הכל. אם יש מידס תיבס, על זה יושב הפי שבו, זה ה-12 אבנים, זה סוד, ההבדל בין הגולה לגאולה זה האלף. אם יש אחדות, אם יש אבא סיסרואל, אם יש אבא ספינות, יש הכל. אם לא, אנחנו שומעים על המצפה. למה? כי אנחנו אשמים. עדיין לא תבחן, כל דור שלו נבנה ביורו, כי עדיין כנראה שטן עוד מרקד בינינו, אנחנו צריכים להשתלם בזה. כמו שמרגלה בפומבי של רב שטיין זיימן, אויר בר זכר צדיק לברוכו, בשם המגיד מקושניץ, בברכה שאומרים בגלל ישראל ובגלל הסדר, כן יגיענו השם למוידים ולרגולים אחרים, סוסים וסמיכים. אמר המגיד מקושניץ, מוידים אחרים זה, אנחנו נמצאים בפסח, זה סוכות, וחג השבועות. אבל מה זה רגלים אחרים? זה הולך על פי שבוע. כוי אומר השם, השם צבוקויס. צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לסוסרים ולשמחו ולמוידים טויבים. זה הרגלים האחרים שיתפכו על צומות לחגים. מוסיף הרדק על המקום. כל זה בתנאי. מה התנאי? שלוש מילים. של סוף הפסוק שם בזכריה. מה סוף המילים אחרי כל הרכבו השם צבוקויס? שתקפו לבית יהודה לסוסם לשמחו, ולמיד עם תואבים, מה כתוב? והאמס והשולוים רובו. אם יהיה אהבת חינם, נתקן את הסין הסחינון, אז בעזרת השם מתקיים בנו עוד היום, עוד הלילה תהיה הפתעה גדולה. פיסטוי מיובי לכל הרודויים. פתאום הוא יגיע, ולא נגיד באמת, אלא נצפה ונתגעגע ונחכה ויתקיים בנו בעזרת השם עוד היום, סוסה לשמחו, ימוצה בו, תוידו וכל זמרו, ונוס יובים ואנופו, ושוב לי לירושלים.
כל הלשון, עולם שלם של תוכן איכותי.